טוב, נדבר קצת על הנקודה של קשר עם מתים. זה משהו נשמע כבד ונשמע מעניין, אבל זה ככה, בלוח אנחנו מכירים את המושג הזה של להשתתח על קברי אבות, על קברי אבות, על בית הקברות בכלל. יש בזה כמה וכמה מושגים, וכמו שהאדמר המצוי כבר הגדיר בצורה מאוד יפה בקונטרס השתתחס, שיש בזה חמש דרגות שונות. אני צריך לשמוע את השיעור על קונטרס השתתחס בנפרד, אבל שם מי שזוכר בשלושת הדרגות הראשונות שהם לא חסידס אלא הלוכה, הלוכה ומציאות, כן, ניגלה מה שנקרא, אז יש שם את הדרגה הראשונה, זה מה שכתוב בהלכות סטייניס, בהלכות סטישבוב, שנוהגים ללכת על הקברות בתשעה באב. למה? בשביל לעורר אבלות ולעורר צער. אז זה דבר ראשון שאנחנו רואים בהלוכה. עוד פעם, לא קשור לכלום, לא מדברים עם המתים, לא מתפללים, לא בזכותם, כלום, אלא אתה יודע, כל בן אדם מת בסוף, כן? איך כתוב בזוהר הקדוש? אזיל אינש באי אלמה וחשיב דילי ולדרי דרין, כן? בן אדם מסתובב פה בעולם בטוח שהוא פה לנצח. הם החבר'ה מייסים, הם מתים בסוף, אבל אני מה פה לתמיד, מה פתאום אמור להיות איזה הבדל? עכשיו, אדם כזה, שולחים אותו לאיזה סיור קצר בבית הקברות, שרק יזכר שאתה יודע, אתה לא פה לתמיד. ותנוחליג נגיין תוג, מדפיס צומטיר, כמו שהיום הוא בברסלב. עוד יבוא יום שאתה תשכב עם הרגליים לכיוון הדלת, זה הצורה שמשכיבים מת, לפני שמוציאים אותו. עוד יבוא יום כזה גם כן, ותזכור את זה. וממילא, כל החיים שלך יראו אחרת. להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה איזה גוי, קראו לו סטיב ג'ובס, הוא המציא את מקינטוש, אפל, אייפון, רחמון לצלן, כל מיני דברים כאלה, והוא היה בן אדם מאוד עשיר, והוא מאוד מאוד גדל, והוא אחד הנראה לציורים שהוא מתאר על עצמו, כמו שהיה כל יום נעמד מול הראי ושואל את עצמו, אם היום זהו היום האחרון לחיים שלי, איך אני רוצה שהוא ייראה, או האם אני מרוצה מהמצב שהגעתי אליו. ואם מדי הרבה ימים התשובה הייתה לא, אז הוא החליף עבודה. זאת אומרת, קורה שיום אחד קמת בבוקר ואתה לא חושב שזה עבודה שלך, אבל שזה יהיה ברציפות יותר מדי ימים. זאת אומרת, יש משהו שטוב מאוד ומעורר את הבן אדם לעבוד את השם, לעבודה אמיתית, אפילו לעבודה טכנית, לעבוד במפעל, לעבוד על החיים, בפרנוס, בכל דבר בחיים. פשוט תסתכל בראי ותשאל את עצמך אם היום הזה היום האחרון שלך. ואחד הראי הטובים ביותר שיש לנו זה בית קברות. יוצא לבית קברות, מסתובב שם כמה דקות, אתה רואה שכל החבר'ה הכי מוצלחים והכי חכמים וכל אלה שכולם היו בטוחים שאי אפשר להסתדר בלעדיהם יום אחד מתו, אז אתה מבין שגם יום אחד היום שלי יבוא, וממילא בן אדם תופס לי סוגרירוס, משנה, עושה סוויץ' בחיים. זה הדבר הכי מבורך שיכול להיות. זה דבר אחד, זה שלב אחד, זה בשפה שלנו זה נקרא הלכות תשעבוב. כי בהלכות תשעבוב פשוט כתוב בשולחן ערוך את הדין הזה, לצאת לבית קברות בשביל שיהיה התעוררות. הלכות ישראל שונה, כתוב עוד פעם ללכת על הקברות. שם כבר כתוב סיבה אחרת. שם כתוב בשביל שיבקשו רחמים עלינו. יפה. פה אנחנו נכנסים למשהו שהוא בעצם, הוא לא רק פרט קטן, הוא באמת שינוי בתפיסה. פתאום פה אנחנו מבינים שכמו שאנחנו יודעים שיש השארת הנפש, נכון? ובן אדם מת מהעולם, הוא לא מסתלק לגמרי, אלא ההפך, יש לו עדיין כוח וזכות. ופה לא מדברים על קברי צדיקים, מדברים על כל קבר של יהודי שהיה מה שנקרא ער לחריד, יהודי ישר, יהודי כשר. כל אדם כזה יש לו איזה כוח של תפילה. ומה שקופץ לי עכשיו בראש זה מדרש. המדרש אומר שעם ישראל נמשלו לזמורה של גפן, וכמו זמורה של גפן היא נבנית על עצים מתים. זאת אומרת, זה עץ חי, העץ גפן, אבל הוא נשמח על עצים מתים, נכון? איך מעמדים? היום עושים את זה ברזלים, נכון? בקרם, ראית פעם איך זה הולך? ברזלים כזה, באות צורה של Y? בדיוק, אז צורות של ברזל. פעם איך היו עושים את זה? מעץ, איזה עץ? הם לוקחים גזרי עץ, מנוסרים, נכון? זאת אומרת, עצים מתים, מעמידים מהם אותיות Y לכל אורך הדרך, ועל זה היה תלוי הגפן. זאת אומרת, גפן חיה נסמכת על עצים מתים. היום זה ברזל, אבל פעם זה היה עצים מתים. כן? עץ מנוסר, עץ מעובד. עצים מתים. אבל כך גם עם ישראל, הם גם החיים נסמכים על המתים. זאת אומרת, וזה לא שנה מדרש, אבל זה גם כתוב בזוהר הקודש. הזוהר הקודש אומר שכל החיים שיש לנו זה בזכות התפילה של המתים עלינו. זה משהו מאוד מעניין, שבעצם אומר שהכוח של המתים, מתים בכלל, עוד פעם, לא מדובר פה על צדיקים גדולים, קברי אובויס או איזה קברי צדיקים, אפילו מתים בכלל, הם מתפללים עלינו. ופה אתה רואה שיש, אז זאת אומרת ככה, יש איזושהי מערכת קשר בין המתים לבין החיים. זאת אומרת, ההורים שלנו מתפללים ההורים, בעזרת השם יאריכו עד 120, אני מתכוון הסבים והסבתות והדורות קודמים שנפטרו, אכפת להם ממה שקורה פה בעולם, הם מודעים ברמה מסוימת. עוד פעם, יש לנו את הסוגיה המפורסמת בברוכס, אם המייסים אינו מיועדים מאומו מצד אחד, או שכושר רימו בבוסור המייס כמנחת ובוסור החי, ובעצם מתים כן מרגישים ומודעים למה שקורה. והגמור שם מביאה את הסיפור הידוע עם אותו חסיד שהלך לישון בבית הקברות בראש השונה ושמע את הדיבור של המתים, מה הולך להיות בשנה הקרובה, והגמור דנה בזה שם. הגמור אומרת שרגע, אתם יודעים כל מה שהולך להיות, לא רק מה שקורה. ויש שם גם יותר מזה דיבור בהמשך, שהבחורה אומרת שאל תדברי, למה? כי כבר נשמע בין החיים מה שקורה איתנו. זאת אומרת, היא כבר יודעת, אמרת הגמור, לא חייב להיות שהם יודעים באמת מה שקורה, יכול להיות שמישהו שנפטר בא וסיפר להם. אבל זאת אומרת, יש שם איזה חגיגה ביניהם, יש דיבורים ביניהם. זאת אומרת, העולם שמעבר הוא עולם שלם שחי, קיים, ויש בו דיבור ויש בו עשייה. הגמור רק מסתפקת מה רמת הידיעה שלהם של מה שקורה פה. אבל בדיוק במקום הזה שאתה בא ואומר, תראה, יש שם פעילות ויש שם חיים ויש מקום שהם יכולים לבוא ולהליץ יושר בעדינו ולהתפלל בשבילנו, ויש מקום שהם מתפללים, המתים גם הם מתפללים, רק מה? לא חייב להיות שהם יודעים. יכול להיות שאם אתה לא תבוא ותודיע להם, הם לא ידעו. זאת אומרת, אתה צריך לבוא לקבר, אם זה קבר של סבא, לספר לסבא אני מתמודד וקשה לי ואני צריך עזרה בפרנסה, וזה, תבקש מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, פה למקום של בקשות על המתים, זה נושא... יפה מאוד, יפה, יפה. אז פה אתה נכנס לסוגיה מאוד מעניינת שקיימת גם בזויר וגם בכסרי האריזל, סוגיה מאוד רחבה שנקראת הבלה דגרמי. הבלה דגרמי, ההבל של העצמות. ככה. בגדול, היחס האמיתי לגוף של בן אדם זה כמו היחס שלך לשירייה שלך. אתה יודע שפעם פעם, אם אתה כמונו כמו כל בני אדם, אז כשלפני שנולדת אז היית בתשע יחיל עידו, כמו שכתוב באיך עוד מי יודע, לא? שיש תשע יחיל עידו. אז בתשע יחיל עידו, הנה, מאיפה הבן אדם מתפרנס, מאיפה הוא מקבל את החיים שלו? מאיבר מסוים שנקרא שיליו. כן, הגמור, בברוכס, נכון? אז יש שיליו, שהשיליו דרכם מגיע דרך לטבור, מגיע הזרימה של דם. אם היית פונה לעובר ואומר, תשמע, יום אחד אתה הולך להתפרד מהשיליה שלך, מה? אתה רציני? איך אני אחיה? מה, כל החיים שלו אין לו ריאות, הריאות לא מתפקדות עדיין, הלב מקבל את הדם רק מהשיליה ומזרים אותם לכל הגוף וזהו. אם אני לא מקבל מהשיליה, אין לי חיים. זה כיפשוט הממש, זה לא איזה דמיונות או משהו, זה כיפשוטו ממש. אם לא מקבל שיליה, ותגיד לבן אדם, לעובר, שהוא הולך להתנתק מהשיליה שלו, ואפילו לא יעניין אותך מה יהיה עם השיליה שלך, כמו שאותך לא מעניין היום מה קורה עם השיליה שלך, אין לך מושג אפילו איפה זה, אין לך שום קשר לזה, תגיד לו את הדבר הזה, הוא יהיה בהלם של החיים, הוא לא יאמין לך. זה כמו שתגיד היום לבן אדם שיום אחד לא תהיה קשור לגוף שלך. מה פרוש, אז איך אני אחיה? בלי הריאות, לא יעניין אותי מהגוף הזה? מה, זה יהיה כמו חליפה שזרקתי בפח ואין לי מושג איפה היא? כמו השיליה שלי שאני לא יודע איפה היא הייתה, אין לו מעניין אותי לקחו אותה לקסמטיקה או מה שעשו איתה, זה לא העסק שלי בכלל, לא מעניין אותי. כך בדיוק אמור להיות היחס של האדם לגוף שלו. הגוף היום הוא כלי שנותן לנו יכולת להסתובב בעולם, זה חליפת חלל שנותן לנו אפשרות להסתובב מחוץ לאטמוספירה, שבו האדם לא ייפגע מכל מיני דברים חיצוניים. אבל החיים עצמם, האדם עצמו, זה הנפש, זה הנשמה. כל הגוף הוא כלי שאדם משתמש בו. יום אחד לא יעניין אותך אם ייקחו את הגוף שלך או ישימו אותו בפח, או ייקחו את הגוף שלך ויעשו ממנו קוסמטיקה, זה לא יעניין אותך בכלל, אין לך שום דבר עם זה, זה לא קשור אליך, זה לא באמת שלך. כך היה אמור להיות בעיקרון, כי הכלי החיצוני שאנחנו משתמשים בו זה בעצם הגוף, זה כלי חיצוני נטו, זה כמו חליפה. אין, לא מפתחים סנטימנטים יותר מדי גדולים. כשאתה לובש את זה, אתה דואג לזה. ברגע שגמרת ללבוש את הכלי הזה, שלום, אתה ממשיך הלאה את החיים שלך. אתה לא קשור לחליפה שלך ושומר אותה, שלום. אבל המציאות היא לא ככה, כמו שאנחנו יודעים. אנחנו כן נוהגים ביחס של כבוד לגוף האדם, לגוף בפני עצמו. גם אחרי שהנשמה מסתלקת מהאדם, היא יוצאת, היא הולכת למקום אחר, הנשמה עולה למעלות עליונים ולהתענג על השם ולראות מזיו שכינתו וכל מיני תהליכים, הגוף עדיין יש לנו כלפי הגוף יחס של כבוד.
הנשמה עצמה היא כבר לא נפרדת בתור הנשמה של פלוני, זה כבר נהיה
זו, זה חלק מהקב"ה. אתה מדבר על כמה שלבים. שנייה, אני עוד לא הגענו, אנחנו רחוקים עדיין מאוד מהשלב שאתה מדבר עליו. אנחנו מדברים על שלבים קודמים בהרבה. עכשיו, אני מדבר, כעת יש רמח"ל בדרך השם, שזה השלב הבא, אז תן לי שלב, אני מקווה ש... כעת אנחנו מדברים בעיקרון, מה היה אמור להיות היחס לגוף? כלום. בגד, חליפה, חולצה, גופייה, כלום. אין לך שום, שום דבר מיוחד לזה. נכון, חליפה שהשתמשת איתה 80 שנה, 100 שנה, 120 שנה, וואו. אז זה היה משהו בחליפה הזאת, אבל כלום, נגמר הסיפור. פה עדיין אנחנו רואים שיש לנו קשר, יחס של כבוד לגוף האדם. למה? כי זה שימש בן אדם במשך הרבה שנים. זה הדרגה הכי נמוכה, זה מבואה בגמורה. הגמורה אומרת שהאדם שלוקח איתו ספר תורה ואת עצמות של בן אדם, היום לא שכיח שבן אדם ילך עם שק של עצמות של בן אדם, אבל בזמנם זה היה קיים, בגלל שהם היו מעבירים הרי את המתים אחרי שנה מסגנון קבר אחד לסגנון קבר אחר, ככה היה מקובל בזמנם. ולכן זה נקרא במשנה, זה מוזכר הרבה מקומות, שאדם מעביר את עצמות אביו, זה היה סוג של יום אבל וכו'. בסדר? היה בזה גם אבלות מסוימת, לא ניכנס כעת לפירוט, אבל זה היה מה שהיה מקובל בזמנם. עכשיו, כשהאדם מעביר את העצמות של בן אדם, אז, והוא יחד עם ספר תורה, מה הוא ישים בסקית שתולה, בסק שתולה, ומה הוא יחזיק ביד? אז הגמרא אומרת שם שהעצמות של בן אדם יותר חשובות מספר תורה. ככה הגמרא אומרת, עדיף שיתלה את הספר תורה שנמצא בסק ואת העצמות שיחזיק. עוד פעם, אני לא נכנס כעת להלכה, אלא רק לרעיון. אתה רואה פה את הנקודה של היחס של כבוד לגוף של בן אדם. למה? בפשטס, כי הגוף הזה שימש בן אדם לעבוד את השם, זה כלי של קדושה, זה כלי של מצווה, הגוף, ולכן יש לנו יחס של כבוד כלפי הגוף. עוד פעם, רק ככלי, לא כדבר שהוא קדוש בעצם, אני מדבר כעת על הגוף של המת, רק ככלי, ולכן נוהגים בו כבוד. למעשה יש פה עוד הגדרות, יש גם גוף של בן אדם, זה איסור הנאה, איסור הנאה, אסור ליהנות מזה, זה כמו חמץ ופסח, כמו דברים כאלה, וזה חייב קבורה או קבורה או שריפה, כן, מחלוקת יש רבי יהודה מה הדין של איסור הנאה בכלל. אבל יש על זה נוידה ביהודה מפורסם, שנוידה ביהודה שואל שהרי אם, זה, אם חיוב קבורה זה מדין איסור הנאה, אז אם ככה תקבור אותו ואז אתה יכול להוציא אותו. האמת זה תלוי ברב חיים בהלכות סכום מצונצו, אבל בסדר. אבל זה, כי דין קבורה הוא דין זמני, הוא לא דין קבוע. הוא לא יודעים שצריך לקבור אותו לנצח. חומת זה כל איסורי הנועה, זה קבורה. ברגע שנקבר, זהו, נגמר. אבל למה זה? הנביאות הנכנס בזה, תשיבה שלמה, למה בכל זאת יש חיוב לקבור לתמיד, וגם אסור להוציא אדם מהקבר אחרי שהוא נקבר שם. למרות שחיוב קבור הוא בעיקרון רק מצד איסורי הנועה. טוב, בשלב ראשון, בואו נחזור לעניין שלנו. בשלב ראשון הפשוט ביותר, זה כבוד לגוף ששימש בן אדם. יש אבל משהו יותר עמוק מזה. רבינו הרמח"ל בדרך השם מעמיד שיש ככה, מה שהיה בהתחלה כשהאדם בא לעולם, כשהקדוש ברוך הוא יצר אדם, הוא יצר גוף ונשמה מאוחדים. מי שהיה אמור לבצע את העבודה שלו זה האדם הזה, שהוא נוצר מגוף ונשמה, והגוף ונשמה האלה היו אמורים יחד להגיע לגן עדן לעולם הבא. מה שקרה שהאדם נפל, אכל מעץ הדעת, אוכלו פגו, אכל מעץ הדעת, הפיל את הגוף שלו למקום מאוד נמוך, הפיל את עצמו בכלל, גם את הנשמה, אבל את הכל למקום מאוד נמוך, והתוצאה של זה, זה שהאדם בגוף הזה כבר לא יכול להגיע אל התיקון, בלי לעבור תהליך שנקרא מוות. עכשיו, מה קורה בעצם במוות? פיצול. הגוף יורד לאדמה, נרכב שם, עובר שם תהליך מסוים של זיכוך וברור של הגוף, כשהוא חוזר לשורש שלו, שהוא עפר מהאדמה, ועובר שם התהליך של ניקוי, הנשמה עולה למעלה, למקום, לדור הנשמות, למקום שממנו היא חוצבה, למקום שממנו היא הגיעה, ועוברת שם תהליך של ניקוי וזיכוך. כן? אם זה גיהנום, אם זה מערכת, מערכות שונות שיש שם, הן מוכרות בדרך כלל, לא כל כך מוכרות, אבל כפקלה וכו', אבל תכלס, זה כמו מכונת כביסה. נכנס לכביסה, יש כאלה שצריכים הרתחה, יש כאלה שלא צריכים הרתחה, יש כאלה שזה כביסה עדינה, לא משנה. אבל בסופו של דבר כל אחד עובר שם את תהליך הניקוי שלו, ניקוי וגאות, ואז כשהם גומרים את תהליך הניקוי נכנסים לגן עדן, שזה כבר ההכשרה לקראת השלב האחרון, שזה מה שנקרא תחיית המתים, גם לדעת הרמב״ם, תחיית המתים, שבו הנשמות הנקיות והמזוכחות חוזרות לגוף שעבר את תהליך הניקוי שלו, מתאחדות יחד, כמו המצב של אדם הראשון לפני החטא, ואז הגוף הזה צועד קדימה לקראת השכר האמיתי שמגיע לו. זאת אומרת, בעיקרון זה היה אמור להיות מיד. אם אדם הראשון לא היה חוטא, לא יודעת כמה האפשרות הזאת באמת קיימת, הרב דסלר מדבר על זה בעריכות, אבל אם אדם הראשון לא היה חוטא, תיאורטית לפחות, אם אדם הראשון לא היה חוטא, מה היה קורה? הגוף הזה שמאוחד מגוף ונשמה היה מתקדם לקראת קבלת השכר שלו. והיום, היות והאדם חטא, נגזר עליו עונש מוות, שזה בעצם ניקיון שקורה על ידי מוות, הנשמות בעולם הנשמות, גן עדן, גיהנום וכולי, והגוף, במערכת הגופנית, במערכת האדמה, עובר שם את הזיכוך שלו. ואז הוא מתחבר חזרה. עכשיו, תשימו לב שלפי התפיסה הזאת שהרמח"ל מעמיד, היחס של הגוף הוא לא רק איזה כלי משומע שאני נוהג בו כבוד כי הוא היה פעם שכח לסוכה, כן? או כי הוא היה פעם תיק של תפילין. אלא לא, הדבר הזה בעצמו הוא בעצם מי שאמור להגיע יום אחד אל התכלית ואל השלמות. ולכן הגוף של בן אדם בעצמו יש בו משהו. עכשיו, בגלל שיש בו משהו אני נוהג בו קדושה, בגלל שיש בו משהו אני חייב לקבור אותו, בגלל שיש בו, אבל יש בו משהו. למה? כי הגוף הזה בעצמו הוא יעבור תהליך לא פשוט של ברור, של התנקות, של חזרה לאדמה ואז בנייה מחדש בעצם הלוז. בסדר, יש, הוא יעבור תהליך לא פשוט, אבל הדבר הזה בעצמו עוד יגיע אל הקודש, הוא עוד יחזור אל המקום שבו הוא נמצא, הוא עוד יהיה ביום אחד להנויס מזיו שכינוסוי ולהתענג על השם ולהגיע לתחי הסמייסים ולהגיע אולי אפילו לשלב הזה יותר מזה של עולם הבא. אני הולך עוד פעם לשפי שיטת הרמב״ם פה, שיש עולם הבא שאז כבר הגופים, הנשמות והגופים מתחברים יחד ומגיעים למשהו חדש. זה לא נשמה יוצאת מגוף, גוף נופל והנשמה עולה. זה השלב שאנחנו מכירים היום, כשהגוף לא מסוגל להתרומם, אז הוא חייב לרדת, להתנקות, הנשמה עולה, ורק אז הם יוכלו להתחבר. אחרי ההתחברות ביחד, הם יוכלו לצעוד שתיהם ביחד לכיוון הזיכוך, להפוך לשקופים, להפוך למשהו באמת טהור, שיכול ומסוגל לקבל את אור השם. ואז אנחנו מתקדמים כבר לשלבים הרבה יותר רציניים של, של ה, מה שנקרא בלשון הרמח"ל, האלף השביעי, השמיני, התשיעי והעשירי. שטוב, זה כבר הרבה מעבר. זה נמצא בהתחלת תצחיים, יש אקדומס כאלה, שם באקדומס זה נמצא, אבל בואו לא ניכנס לזה כעת. עכשיו, בסדר? זה מתים. זאת אומרת, כשאדם מת, זה לא גופה רקובה כמו של גופה של חתולה או כלב או אכבר או מקק, אלא באמת יש פה משהו, יש פה משהו גם ככלי של קדושה בעבר, ויש פה משהו גם בכוח, נמצא פה משהו. זה נקרא, בלשון האריז"ל והמקובלים, הבלי דגרמי. זאת אומרת, מה נמצא היום בקבר? הנשמה לא פה, הנשמה הסתלקה, עלתה למרומים, אבל יש פה את ההבלי דגרמי, היות ויש פה עצמות, ועל העצמות יש רוח מסוימת, יש להם כוח רוחני מסוים, כי העצמות האלה בעצמם יש בהם קדושה. ההבלי דגרמי נמצא גם עכשיו בקבר. עכשיו, יש בעיקרון, זה כולנו יודעים, יש שתי סוגי קברים. יש קבר של אנשים רגילים ואפילו צדיקים גדולים מאוד, למעט יחידי הדורות, שאצלם הם באמת לא נמצאים בקבר שלהם. הנשמה עלתה לשמיים, לגן עדן, למקומות הטובים שלה, רק הגוף נמצא פה. יש פה עדיין מקום בעולם שמתייחד לצדיק הזה, יש פה כוח בקבר הזה, אבל אתה באמת לא יכול לדבר איתו ולא יכול ליצור קשר איתו ולא להתפלל. מה עושים במצב כזה? אתה מגיע לקבר של הצדיק, מבטיח פרוטה לצדקה לטובת הנשמה, שתלך ותודיע לפלוני בן פלוני שמחכים לו בקבר. ויוד ופרוטה לצדקה זה דבר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. הרב שטיינמן זיכרונו לברכה היה נותן כל בוקר לפני התפילה, היה נותן פרוטה לצדקה לטובת כל השש מיליון שנהרגו בשואה, לטובת המשפחה שלו שנהרגו כולם בשואה, ולטובת כל השש מיליון, והיה נותן 10 אגורות. אז מה מישהו אמר לו, כמה יוצא לכל אחד? אם אתה נותן 10 אגורות לטובת 6 מיליון, אז תחלק את זה, תעשה את החשבון. אז הוא אמר לו, אם היית יודע כמה גדולה הזכות של פרוטה לצדקה, היית מבין שעדיין נשאר לכל אחד הרבה, גם אם זה מתחלק ל-6 מיליון. אבל היה באמת פרוטה לצדקה זה זכות אדירה, ולכן כל נשמה שרק איכשהו כן יכולה לשמוע. למה? כי זה הימים של היורצייט. למשל, 3 ימים לפני היורצייט, 3 ימים אחרי היורצייט, הנשמה יורדת לתוך הקבר. ככה מקובל. יש לזה איזושהי ראייה ממוגנבום, אבל זה לא בדיוק ראייה ברורה. ככה מקובל בשנים האחרונות לומר, בוא לא ניכנס לזה כעת, אבל ככה מקובל לומר שהנשמה נמצאת בקבר 3 ימים לפני ו3 ימים אחרי, ובשאר הזמנים אם אתה מגיע, אז מבקשים מהנשמה שנמצאת באזור, אני נותן פרוטה לצדקה לטובת הנשמה שתלך ותגיד לפלויני ומפלויני. ודרך אגב, הישמח מוישה שלח פעם, שהבן של הרב לוזור היה חולה, הוא שלח שתי חסידים שיסעו לרב רב מלך לז'נסק ויגידו שם את הנוסח הזה, ואז להתחיל לבקש על הבן שלו שחולה, ואחר כך בדקו את השעות ובאותו זמן בדיוק הוא יתרפא. אבל מפה אתה לומד שאפילו בקבר של רב אלימלך מלז'נסק, שזה קבר מאוד מאוד גדול ויש בה המון המון סגולות ואחד הצדיקי כל הדורות, עדיין יש מקום לבוא ולהגיד אני נותן פרוטה לצדקה, כי הצדיק לא נמצא כל הזמן בקבר שלו. ואם אתה לא תודיע לו שאתה מחכה לו פה, הוא לא יבוא. למעשה, אם אתה קורא לו, אז הוא בא. למה הוא בא? כי הוא רוצה לעשות לך טובה, כי הוא למעשה מקבל המון המון תועלת. הצדיק כל חייו עשה את רצון השם, והוא רוצה הלאה לעשות את רצון השם. הוא רוצה לעלות, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. היום הוא מוגבל, הוא לא יכול לעזור לעצמו. אם אתה תעזור לו, הוא יתקדם. איך אתה יכול לעזור לו? אם אתה מתחזק מהדיבורים שלו, אם אתה נותן צדוקה בזכותו, אם אתה עושה כל משהו של קדושה בזכות הצדיק שנפטר, אתה בעצם חללית מנוע טורבו שדוחף את הצדיק קדימה. אתה רקטה, אתה קטן, אתה פיצי, אתה ממש לא שווה כלום, כן? יחסית לצדיק, עוד פעם, אתה ענק, אבל יחסית לצדיק, אתה קטן מאוד. אבל ברגע שאתה בא ואילך, כי טוב הכלב החי מן האריה המת. אתה כלב, אבל אתה חי. הוא אריה, אבל הוא מת. ואת הכלב החי יכול לדחוף קדימה. אז הוא רוצה להתקרב אל השם הצדיק, מה הוא עושה? יעשה כל מה שהוא יכול בשביל לעזור לך, בשביל שאתה תבוא ותתפלל בקבר שלו ותגיד משנה יעשה אם נשמע עושה ותגיד קפיטל תהילים ותיתן לו פרוטה לצדוקה לטובת נשמתו, שאז הוא מקבל תועלת אדירה, כי הוא מקבל תועלת בשמיים, תועלת אדירה שהוא מקבל. אבל הוא מוכן לעזור לך הרבה ולתת לך הרבה, כי זה המקום שבו הוא ממשיך להתקדם. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, כולם עומדים בשמיים, הוא יכול להמשיך להתקדם בכוח שבאים לקבר שלו ומתפללים ומתחזקים בגללו וכולי וכולי, אז הוא כל הזמן ממשיך להתקדם. טוב, מפה אנחנו מגיעים בעצם לנושא של תפילה על קברים. עכשיו, צריך לדעת שיש חוץ מזה, יש גם קברי צדיקים. קברי צדיקים זה כל משהו אחר לגמרי. כתוב בספר המידויסט, רב נחמן כותב, שעל ידי תפילה בקברי צדיקים אפשר להשיג ישועות למעלה מדרך הטבע. והמציינים שם, יש רב צודויק ואחרים, ציינו הרי מקורות לספר המידויסט. אז במקורות המציינים, אני לא זוכר כעת מי בדיוק המציין, זה מאוד מבולבל שם היום כשתפיסו את הכל ביחד, אבל מציינים שם לפסוק בתהילים, תויבוסי בא לו לאכו, לקדוש עם אשר באורץ עימו. אם אתה רוצה לקבל תויבוסי, טובה, שבא לו לאכו, שלא מגיע לך, לקדוש עם אשר באורץ. לקדוש עם אשר באורץ. הצדיקים שנפטרו על ידי השתתחות על קברי צדיקים, אתה יכול לקבל דברים שהם מעבר למה שמגיע לך. ובואו ניקח דוגמה מאוד, אני אתמול בלילה בדרך לקבר יוסף, אז חשבתי על הנקודה הזאת, שיש לנו איזו ראייה מעניינת לזה. תראה את הניסיון של המרגלים. הניסיון של המרגלים היה ניסיון אדיר, ניסיון לא פשוט, קשה מאוד. תשאל אותי למה, אני לא יודע, אבל ברור לי שזה היה מאוד קשה. והראייה, אם אתה רואה משהו מסוים, שהפרופסור הכי גדול לקח את האדם הכי בריא ועשה לו ניתוח הכי קשה, זה אומר שיש פה איזה בעיה רצינית, נכון? אם מוישה רבינו לוקח את יהושע בן נון ועושה לו שינוי השם בשביל שינצל מעצת מרגלים, זה אומר שהיה פה איזה ניסיון או בעיה שאי אפשר להבין אותה. מוישה רבינו, לא מספיק תפילה, לא מספיק ברכה, לא מספיק שהוא יסתכל עליו וירפא אותו. מה זה מוישה רבינו? אתה חושב מוישה רבינו להמשיך ישוע, מה זה? כלום. והוא צריך לעשות תהליך כזה של שני השם, ועוד למי? לא איזה ילד, יהושע בן נון, התלמיד, הצדיק, הקודש. אני לא צריך לעמוד ולספר לכם איזה יהושע בן נון. מוישה רבינו ליהושע בן נון, מה הוא צריך לעשות? שינוי השם, כל יהושע אנחנו מעצת מרגלים. פשוט הדבר הזה, זה כנראה היה ניסיון נוראי, לא נתפס בשכל שאפשר לעבוד בניסיון כזה, נכון? למה באמת? לא יודע, שאלה טובה, צריך באמת לברר את זה. מה באמת היה כל כך קשה בהצס מרגלים, שהיה צריך את הרופא הכי גדול לאדם הכי בריא את הניתוח הכי מורכב? באמת שאלה טובה, אבל ככה זה המציאות. איך כל אב ניצל? לא היה לתמו יש רבינו שהתפלל בשבילו, הוא לא עשה שינוי השם, הוא הלך להשתתח על קברי אורס. שתת חסל קברי צדיקים, אתה רואה פה שהשתת חסל קברי צדיקים, תיבורסי בלולכו לקדוש עם אשר באורץ עימו. אתה יכול להגיע לדברים שצריך את הרופא הכי גדול עם האדם הכי בריא, את הניתוח הכי מורכב, על ידי שאתה הולך לקבר של צדיק, משתתח ומבקש, אתה מגיע לדרגה הזאת. אז זה שתית, לא? זה מה שכתוב פה? לכאורה. טוב, רב נחמן כותב את זה, שבאמת יש כוח על זה.
אני חושב שמעמים את הדברים האלה.
תשמע, מכל לב, גם הם בדברים האלה. אז כולנו מאמינים בדברים האלה. תראה, האמת היא, בוא נתפוס יותר, אתה רוצה יותר את הכיוון ההלכתי, לא חסידס. אז בוא נתפוס יותר את הכיוון של הלוכה באמת. האמת היא, יש על זה אריכות גדולה.
היגיון, לא לא.
מה?
היגיון.
כן. אבך בירדיה, אבך בירדיה, בסוף סימרי שיוט זיין, מביא בשם רבינו חיים פלטיאל. רבינו חיים פלטיאל היה תמיד חובר של מהר"ם מרוטנבורג, אחד מבעלי התוספות. ניצור. אומר, הנודרים, ככה הוא מביא הבך, שהנודרים ללך אל הקברות, כן? אקסס, אויו, נראה כדוירה של המייסים. זאת אומרת, הוא פוסל את הסיפור הזה של ללכת להתפלל בקברים, והוא אומר, תכלס, זה איסור שיש בתורה של דורש של המתים, האדם שמגיע למתים ומבקש מהם דברים. שואל רבינו חיים פלטיאל, ומה שכולב השתתח על קברי אובויס? אומר, מה פתאום? הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, הוא לא ביקש מהמתים. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. רק מה? אז למה הוא הלך לחברון? ויוב יד חברון. חזל דורשים, ויוב יד חברון שלח לקברי אבות. אומר לו, הוא הלך לשם כדי להתפלל במקום קדושה, כדי שתהיה תפילתו נשמעת. זאת אומרת, המקום שבו חי אברהם אבינו, והמקום שבו נקבר אברהם אבינו, ומוח מכפלו, זה מקום קדוש. ולכן יש מקום כזה שנקרא תפילה במקום קדוש. המושג של תפילה במקום קדוש, זה לא חידוש. זה דבר שמצאנו אותו כבר, כמו שכתוב באברום אבינו עצמו, שאברום הולך להתפלל אל המוקוין אשר עומד שום בראשוינו, מלמד שם מוקוין גוירם, מקום שעומד שם. אברום אבינו כשהוא הלך להתפלל, הלך להתפלל במקום שהוא כבר עמד שם. למה? כי היות במקום ההוא התגלה אליו הקדוש ברוך הוא ודיבר איתו נבואה, אז הוא אומר, המקום הזה יש בו כוח, המקום הזה יש בו קדושה, היות במקום הזה יש קדושה, אז הוא כבר בא להתפלל שם. מספרים גם כן על אדם אחד מגדול ישראל שהגיע להתפלל במקום מסוים והרגיש התעוררות גדולה, נראה לזה הרי ברוך בר, הרגיש התעוררות גדולה מאוד בתפילה, ואז הוא שאל מה היה פה. אז סיפור לו שפעם אחת הגויין התפלל פה. אז דברים שרואים אותם במציאות, זאת אומרת, יש מקום שנקרא מקום קדוש, מלמד שעמוק עם גוירן. אז הוא אומר, לכן כלב נסע לחברון, הלך לחברון, ויובו יד חברון להתפלל שם, כי לעמוק עם אשר עומד שם, שעמוק עם גוירן. מוסיף רבינו חיים פלטיאל, הוא אומר, אינמה, מי שביזו אסמס, אדם שביזם את מסוים, ולכבודו משתתח על קברו, זה מצינו. מה הוא מתכוון? נו, מישהו יכול לנחש מה הוא מתכוון? אומר, מצינו מי שביזה את המת ומשתתח על קברו, זה מצינו. שזה יועיל לו. מה הוא מתכוון? אני לא יודע, לא בדקתי בפנים. אבל לדעתי הוא מתכוון לגמורה בבבא מציע. הגמורה בבבא מציע מספרת לנו שהיה את אחד הצנועים שראה את הגוהר כדרב חיה. הוא הסתכל למעלה בשמיים והוא ראה איך שמובילים את המרכבה של רב חיה, והזהירו אותו מראש לא להסתכל, והוא בכל זאת הסתכל והוא התעבר, ואז הוא הלך לקבר של רב חיה, השתתח על קברו, ככה הגמרא מספרת במציאה בסרס הפועלים, הוא השתתח על קברו והוא אמר, מסניס דמר כה מסנינה, אני לומד את הברייסס של רב חיה חיבר, והתרפא. אז אתה רואה פה שהשתתחות על קברי צדיקים יכולה לרפא עיוורון. אז בא רבינו חיים פלטיאל ואומר, לא, זה אם פיזית את הצדיק הזה, עכשיו אתה הולך לקבר שלו ומכבד אותו בזה שאתה משתתח על קברו ואומר מסניס דמר כה מסנינה, אז אתה יכול להמשיך לעצמך ישועה על זה שפיזית אותו, כפרה על זה שפיזית אותו. אך נשים ובני אדם שאינם יודעים זה, אנשים שבכלל לא נמצאים, לא הולכים לקבר בשביל לבקש מחילה על זה שהם ביזו את הצדיק והולכים להשתתח על קברו בשביל לכבד אותו, או שהולכים להתפלל במקום שיש בו קדושה, אז שאינם יודעים זה, לא ידעתי הליכתן למה. זאת אומרת, רבינו חיים פלטיאל מעמיד, אין דבר כזה ללכת על קברים להתפלל, אין דבר כזה להתפלל על קברים. אומר, ההפך, זה יכול להיות אפילו קצס, נראה קצס כדרך של המייסים. יש שתי אפשרויות, אם ביזית בן אדם ועכשיו אתה רוצה לכבד אותו, ועצם זה שאדם ביזה צדיק, השם ישמור, מביא על עצמו דינים נוראים, וזה דינים נוראים מאוד. עכשיו, כשהוא הולך לקבר של הצדיק ומכבד את הצדיק בזה שהוא משתתח על גברו, יש לזה כבוד, כן, לצדיק, אז הדבר הזה בעצמו יכול להביא לו תיקון לביזוי. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מקום שצדיק נקבר זה מוקם קודש, ויוב זה מוקם קודש, אז אתה הולך להתפלל במקום קדוש, והתפילה נשמעת במקום קדוש, אבל אין שום קשר לצדיק, אתה לא קשור אליו, אתה לא שום דבר. זה שתי האפשרויות שהבך בסימן ראשית זין בירדיה מביא בשם רבינו חיים פלטיאל. אבל הבך עצמו מסתייג מזה וכותב, ומיהו כבר החזיקו במינוק זה. אומרת, למה יצא עם ישראל כן נוהג ללכת לקברים להתפלל? ויש לזה סמך בספר הזויר, נציין שגם בזוהר יש את המושג הזה, ודווקא הוא מוסיף אבל הבך להשתתח על קברי הוויסוב ולהתפלל לפני השם יתברך על כל צרה שלא תבוא בזכות אבותיו הנקברים פה וכיוצא בזה. זאת אומרת, לא להתפלל אל הצדיקים, אלא ללכת לקברי אבות או קברי צדיקים ולהתפלל שבזכותם אנחנו ננצל, אבל להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. וכבר נתקנו סדרי תפילה על זה, יש הר ציון ויש כל מיני ספרים סידורי תפילה שכתבו כל מיני נוסחות על זה, ואין לשום מורה למנוע ולבטל מנהג זה. עד כאן דברי הבך. אז יפה, הבך למעשה לוקח את הרעיון של רבינו חיים פלטיאל שמדבר על כבוד במקום ביזוי ולהתפלל במקום קדוש, ואומר לא, זה כן קשור לקברים, ולא רק בגלל שהקברים הם מקום קדוש, שאז אתה יכול להגיד גם הכותל המערבי מקום קדוש, גם כל בית כנסת הוא מקום קדוש, אז עדיף לבן אדם להתפלל בבית כנסת מאשר ב... כן, אז זה עוד מקום קדוש, הוא מוסיף לו. יש משהו, בזכות אבותיו הנקברים במקום הזה, בזכות הצדיקים, לבוא לקבר של צדיק, להתפלל, ובגלל, ולהתפלל בזכות הצדיקים. למה יש, אבא שלי לדוגמה, כשהוא מגיע לקברי צדיקים, אז הוא תמיד מנסה לסדר את זה, זאת אומרת, הוא לא נוסע הרבה, נוסע מאוד נדיר שהוא נוסע, אבל כשהוא נוסע, הוא מנסה לסדר את זה, שיתפלל שם 18. למה? זה בגלל, כאילו, שאפילו שיש את חיים פלטיאל, הוא גם סובר שיש עניין להתפלל במקום שצדיק נקבר, כי זה מוקם קודש, והתפילה מתקבלת שם ביותר. כן, המוקם גוירם, אלא מוקם אשר עומד שם בראשונו. אז לכן הוא תמיד, והוא אומר, איזה תפילה הכי טוב? אז תהילים זה חשוב. אבל התפילה שבנויה, הכי מדויק, בשביל לעלות עד רום המעלות, ולהוריד משם את השפע הכי גדול, זה 18. זה מה שאנשי כנסת הגדולו, 120 חכמים, וביניהם נביאים, קבעו נוסח מדויק ביותר להוריד את השפע בצורה הטובה ביותר. ולכן הכי טוב להתפלל בקבר, איזה קבר שהוא, באיזה מקום קדוש שהוא, להתפלל 18. זה הדבר הכי טוב שיש. עכשיו ב-18 אתה לא מדבר לצדיק ולא מדבר על הצדיק ולא קשור אליו בכלל. אתה פשוט עומד ואומר 18. אתה רואה, אבל אני אומר, אם אבא שלי בדרך כלל לוקח לו 18 שלושת רבעי שעה, כשנמצאים במירון לוקח לו 18 שעתיים וחצי, אז כמובן, כי עמוק עם גוירם, אז כל התפילה כבר נהיית אחרת לגמרי, כל ה-18 נהיה אחרת לגמרי. וגם תוך כדי 18, אם זה שמי התפילו, אם זה במקומות אחרים, אם זה בסוף, אתה באמת מוסיף בקשות על מי שאתה צריך להתפלל אליהם. אם זה שידוחים, אם זה ילדים, אם זה כל דבר בעולם, אז זה הזמן גם להתפלל, כי אתה נמצא ב-18 שזה תכלס הצינור שמוריד את השפע, ובמוקם קודש, אז זה הצורה הכי טובה להמשיך את הדברים. טוב, למה זה? אני יחזור לעניין הזה. הבך כותב סמך לדברי הזויר, אז הזויר נמצא בפרשת אחרי מויס. אומר רב יסה בדף עין א' עומד א', אומר רב יסה, בשייטה דאית צריך אל מלמיטרה, בשעה שהעולם צריך גשם, עמי אזלינה לגבי מיסייה, למה אנחנו הולכים אצל המתים? כך שואל הזויר. זאת אומרת, המנהג הזה שכשאין גשם ויש עציר הסקשומים ויש איזה צרה, עושים עצרת תפילה והתעוררות בקברי צדיקים, זה דבר ישן מאוד, כבר היה בזמן הזויר. ורב יסה שואל, איך עושים את זה? ואוקסיב ודוירה של המייסים ואוסיר, הרי זה בעיה של דרך של המייסים, אתה מתפלל למתים. אומר לי, קיצר שם הריחס, ודרך של המייסים, אל המייסים דייקה, דאינון חיו וילמה, דאינון מיאמין עובדי אבוי דזורה, דאישתקוחו תודר מייסים. מי שהולך לקברים של גויים, ושם דורש אל המתים עצמם, לרשעים, זה לא טוב. אבל ישראל, דאינון זקו הקשוית, העם ישראל שהם צדיקים אמת, צדיקי אמת, שלוים קורו עליו ושבח אני את המייסים שכבר מייסו, בזים נאחרינה ולא יאשתה, ואשתינון חיים, הם גם עכשיו נקראים חיים, ואויד, לשער אמין קדסון לגבי מייסי אוין, אסיום בחרושין, השער העמים, כשהם באים למתים שלהם, הם משתמשים עם כוחות כישוף בשביל לעורר את המתים, וישראל אסון למייסי אוין, כשישראל באים לעורר את המתים, להתפלל עליהם, זה בתשובה, ובתבירול דליבה לקמי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, באים בתשובה ובשביר הסלם לפני הקדוש ברוך הוא, ואז מבקשים בקשות לפני הקדוש ברוך הוא בזכות המתים, והמתים מבקשים גם הם מהקדוש ברוך הוא רחמים עלינו, והקדוש ברוך הוא מרחם בשביל המתים, מרחם עלינו. עכשיו, בזה לא שנזויר עצמו כאן, לא לגמרי ברור אם מבקשים מהמתים עצמם, או שאתה חוזר לרבינו חיים פלטיאל. ולכן, הלושן של הבך, זה יש לזה סמך בספר הזויר. אם הזויר היה כותב מפורש שמותר, אז אין בעיה. הזויר כותב שמותר, אז מותר. אבל הנקודה היא שבזויר אפשר לפרש ככה, ואפשר גם לסייג את זה. זאת אומרת, הזר מדבר מפורש, הוא שואל שזה דרך של המייסים, ואומר, לא, אתה לא בא לדרך של המייסים כי המתים, אתה בא בעצם בשביר הסלייב ובתשובה לפני הקדיש ברוך הוא. אתה בא לעורר את הזכות של המתים, שהם גם בחייהם, הם גם עכשיו נקראים חיים, הם לא מייסים, הם חיים, ואתה בא לעורר אותם. עכשיו, מה זה לעורר אותם? להתפלל במקום שבו הם קבורים, בזכותם, כמו שהבח אמר, או כמו שרבינו חיים פלטיאל אמר להתפלל במקום קדוש, או אפילו יותר מזה, לדבר עם המתים בעצמם. עוד פעם, לבקש מהמתים עצמם, זה לא. זה מקסימום לבקש מהם שידברו לפני הקדוש ברוך הוא. והראיה הכי פשוטה, הצדיק הכי גדול בכל הדורות, מי זה? מוישה רבינו. מוישה רבינו, כשעם ישראל באים אליו ומבקשים ממנו משהו, מה הם מבקשים? התפלל אל השם, ויוסר מעולנו עשה נוחוש. לא מבקשים ממוישה רבינו בעצמו. מבקשים ממוישה רבינו שיתפלל לקדוש ברוך הוא. עם ישראל בא עם התחננים למשה רבינו, יספלל אל השם ויוסר מעולנו עשה נוחוש. לא, זה עדיין לא, תראה, רבינו חיים פלטיאל והבח ודאי הולכים בכיוון כזה שלא מדברים בכלל עם הצדיק. הזויר לא ברור. לא, באים לעורר את המתים, לא ברור לגמרי את הנקודה. יפה, בוא נמשיך. יש עוד, יפה, אז אתה הולך בעצם עם רב חיים פלטיאל. זה רב חיים
פלטיאל,
לא, זה לא משמע ככה.
הולכים לעורר את המתים,
לא, באים לעורר את המתים, זה ברור שהולכים לעורר. טוב, בוא נראה. המעריל זה על ירב ומביא את זה ברחיים סוף סינן תוף קופי א', נוהגים להשתתח בבית הקברות, מקום מנוחת הצדיקים, ועומוק עם קודש וטוהר, והמשתתח, אומר המעריל, אל ישים מגמתו נגד המייסים, אך יבקש מהשם יסבורך שייתן אליו רחמים בזכותם. זה המעריל המפורסם. יש גם תשובה מעניינת של רב מאיר מנרווינו, מכסביאת, זה נתפס בתחילת המחזר של קסר מלכוס. הוא מדבר שם בעריכות, הוא היה בזמן הרמב"ן. אחד הגדולים בזמן הרמב"ן, רבינו מאיר בן רב שמעון המעילי מנרוונה. יש לו תשובה ארוכה על תפילה ובקשה למלאכים וצדיקים ובעניין צדקה עבור המתים, ואז הוא מביא בעצם את כל העניין הזה. הוא אומר, רק תפילתו תהיה לשם השם יסבורך, ואז יועילו, ואם יש בידו עוון המעכב תפילתו, יודע עליו ויניחהו וישוב אל השם וירחמהו. אוי דרוי סילובי בו זה, מה שכתוב במסכת טיינס בפרק סיידר טניויס, ולמה יוצאים לבית הקברות? לומר, הרי אונו חשובים לפונך או כמייסים. זה בעצם מה שאנחנו יוצאים בטייניס. זה מה שאנחנו יוצאים, הזכרנו את זה מקודם, כשהזכרנו את הסידור של הקונטרס השתתחס של האדמור המצוי, זה הדרגה הראשונה, בטייניס. הרי אנו חשובים לפונך או כמייסים. ואי כמנדה אומר, כדי שיבקשו המתים רחמים עלינו, והרב מוישה לא יהיה בסבור הזו. ואי לפי שכבר אומרו שהצדיקים אפילו במסוסם קרויים חיים, וכיוון שכן יש לומר שהם יודעים ומצטערים בצער החיים כשחוזרים למותם, שכתוב בזוכרתי אסבריסי יעקב, שאם האבות אחר שמתו לא ירגישו כלל בצער הבנים הנשארים, מה תועלת ויתרון לאבות שהקדוש ברוך הוא זוכר בריתם לבניהם אחריהם? אז אומר, יש מהראשונים שסוברים שאין שום טעם ללכת להתפלל בבית קברות. אומר, למה? אם אתה עושה תשובה, הצדיקים הם חיים, הם לא מתים, הם יודעים הכל מה שקורה, אז אפילו בלי שתבוא לקבר שלהם, הם כבר יעזרו לך. אם הם לא יודעים, גם תבוא לקבר שלהם, זה לא יעזור. אם הם יודעים, אז הם יודעים גם בין כובחות. הם לא צריכים שתבוא לקבר ושם תגיד מה שתגיד. הם יודעים מה שאתה עובר, הם יודעים הכל. ואומר, והראיה הכי גדולה שצדיקים, שבמסעות הם קרויים חיים, יודעים הכל, שהפוסק אומר, וזוכרתי אז בריסי יעקב, וזוכרתי אז בריסי יצחוק, וזוכרתי אז בריסי אברום. נאמר, אם הם לא יודעים כלום, איזה מעלה יש שהקדוש ברוך הוא זוכר להם את בריתי? ברית שייכת עם אדם שאתה עושה בשבילו משהו. זאת אומרת שיעקב ואברהם ויצחוק עדיין קיימים ויודעים מה שהעם ישראל עובר, וכשהקדוש ברוך הוא עושה חסד לעם ישראל בזכותם, הוא מהנה אותם, הוא מקיים את הברית שלו איתם. פה אתה רואה שיש לצדיקים ידיעה כל מה שעובר, גם אם אתה לא נמצא בקבר שלהם. אומר, אז מה אתם ללכת לבית הקברות? אומנם ממשיך רבינו מנרווינר, רבינו מאיר מנרווינר, ואומר, החכם החולק על זה, אפשר שדעתו הוא שאין לנו לבקש מהמייסים שיבקשו רחמים על החיים. כן? למה לא להגיע לבית הקברות לבקש על המתים, עוד פעם, שיבקשו רחמים על החיים, לא מבקשים מהמתים עצמם, מבקשים שהם יבקשו עלינו רחמים, שהרי לא ימוצינו בכל המיקרו וכמה צורי שאירו לישראל ליחידים או לרבים שיבקשו מן המתים לבקש רחמים עליהם. ואם הדבר כן, אם זה יצא כל כך נפלא כמו שאתה אומר, אז בוודאי היה נמצא בהרבה מקומות עניין זה. כמו אתה לא רוצה את זה, אתה לא רואה שעם ישראל כשהיה להם צרות הלכו לקברים, וכל התנך לא מצאת את הדבר הזה. אם זה היה באמת כזאת יצא נפלא, אומר רבין, אומר מלבוני, למה לא עשו את זה? ואומר, וזכירת בריס אבויס לבונים, שמצאנו שכן יש זכירת ברית אבות, אפשר, הוא אפשר, שהם יודעים ומצטערים בצערם ושמחים בטובתם. אך אין עליהם לבקש רחמים על זה, כי הכל תלוי בזכות שעשו בחייהם. אומר, הצדיקים לא צריכים לבוא עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא. הם התבקשו כבר מספיק. הם התפללו כבר מספיק, הם עשו כבר את כל המצוות מספיק. הם לא צריכים היום לעשות מצוות חדשות, הם לא צריכים להתבקש רחמים היום. הם עומדים וקיימים ומליצים זכות בעצם המציאות שלהם. לא צריך שום דבר יותר מזה. אז אתה לא צריך לבוא לבקש מהם שהם יבואו ויבקשו. לא צריך שהם יבואו ויבקשו. עצם זה שהם קיימים, הם עומדים ומליצים עליך זכות. כי הכל תלוי בזכות שעשו בחייהם. אם זכיונם מרובים, כדאי להגין עליהם מוטב. זה מספיק בשביל להגן, כן. ואם לאו לאו, אך אחרי הקבר, תפילה ותחינה לא על עצמו ולא על בניו הנשארים. ברגע שהוא נקבר, הוא לא יכול להתפלל, לא על עצמו, לא על אחרים, שום דבר. אבל מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, שמתי זה? בחייו, מה יאכל בשבת? לא יאכל מה לאכול, תשאר שבת, בלי תשוט, מה לעשות? אומר, בן אדם חי בעולם הזה, עשה... התפלל על הנכדים שלו, ריבונו של עולם, תרחם עליהם לדורי דורות, התקבל. היום, כלום. זה כך סובר החכם החולק. ומכל מקום, אומר רבינו מאיר מן הרבוני, הוא מביא את השיטה הזאת, ומכל מקום אין ראוי מזה להביא ראיה. שנוכל לבקש מן המלאכים, המשרתים, העליונים, טוב, הוא כבר נכנס פה לגמרי, אני ידלג את הקטע הזה, של... שנייה אחת. זה בסדר, זה מחלוקת עצומה בראשונים, על זה הוא דן. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה היחס למתים, זה הנושא של השיעור. יחס למלאכים זה שיעור נפרד.
זה היה פעם
סוף תפילה. כן, מכניסי רחמים. זה היה נושא גדול. עד היום יש לנו עדיין נושא. בוא נשאיר את זה בסוגריים. אבל הוא אומר, יש גם נטרטארה, זה גם תפילה שלא אומרים היום. שומרי השער, תנו לנו להיכנס. נטרטארה, זה תפילה בארמית. טוב, שנייה אחת, בקשו רחמים על דורם. ומכל מקום, אף לדברי החכם שרוצה לומר שהמתים מבקשים רחמים על בני הדור, הם עושים זה מעצמם, אך אין לנו לבקש מהם שיבקשו המתים רחמים עלינו. אך לא אמר שנבקש מהם שיבקשו רחמים בשבילנו, שיוצאים לשם כדי שהם יתעוררו מעצמם. אז הוא בעצם אומר, מה שהוא מעמיד רבינו מאיר, זה אתה לא בא לבקש מהמתים, אתה בא לקבר, ועל ידי זה שבאת לקבר, הוא מעצמו מתעורר לבקש עליך. זאת אומרת, הוא מעמיד השיטת הראשונים, שככה עם ישראל נוהג כל הדורות, שבאים ומתפללים בקברי צדיקים, זה בעצם לא לבקש מהצדיק עצמו, אלא הצדיק יבקש עליך, בדיוק. אבל על ידי זה שאתה נמצא בקבר שלו, אבל בלי דיבור לצדיק בעצמו, ומה שאומרו בהגודה הוא שואל בכלב שנשתתח על קברי אבות, כדי שיבקשו עליו רחמים, ככה לשון של חזל, כדי שיבקשו עליו רחמים שינצל מעצת מרגלים, יש לפרש על הדרך שפרשנו. אבל לא שהוא דיבר עם האבות הקדושים ואמר להם לכם תתפללו עליי, אלא הוא הגיע, השתתח על קברי אבות, ובכוח שהשתתח על קברי אבות הם עצמם הלכו והתפללו עליו. זאת אומרת להיות על קברי אבות, לא לדבר איתם בכלל, להיות שם, וזה עצמו מביא שהם יתחילו להתפלל עליך. כך מעמיד רבינו מאיר, הוא ממשיך ואומר, יש ספרים שכתוב בהם שנשתתח על קברי אבות ואמר אבותיי בקשו עליי רחמים. יש גרסה כזאת שכל ליד בן יפונה מגיע ואומר מפורש, אבותיי בקשו עליי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. אבל לפי הגרסה הזאת אתה רואה שהם מדברים מפורש עם המתים ומבקשים מהם, עוד פעם, לא מבקשים מהם שיעזרו, אלא מבקשים מהם שיבקשו עליי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. אומר רבינו מאיר, ואף לגרסה הזו יש לו אמר, כי מכל מקום אין לדמות החסידים המתים למלאכים והמשרתים. אומר, יכול להיות שבאמת בצדיקים כן אפשר, כי הצדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים, ומי שיבקש מהם שיבקשו רחמים על בני הדור ההוא, זה כמו שנבקש משליח ציבור, אם הוא חסיד, להתפלל על הציבור. אומר, יש דבר כזה? יש דבר כזה שאתה מבקש מצדיק להתפלל עליך, נכון? ראיה מגמור במקס? עד מות הכהן הגדול יושב הרוצח בשוגג בעיר מקלט. למה? לפי? שהיה לו לבקש רחמים על דורו ולא ביקש. זאת אומרת, אדם צדיק אמור לבקש על כל הדור שלו, עד כדי כך שמענישים אותו אם הוא לא ביקש. אתה יכול להגיע לאדם צדיק ולהגיד תבקש עליי? אוי אוי אוי, אתה חייב לבקש עליי. אם לא, אז רוצח בשגגה, אתה תשב, כולם חכו שתמות. זאת אומרת, יש טענה עליו, על הצדיק, שאם הוא לא מתפלל על בני דורו. אדם צריך להתפלל על כל בני דורו, החסיד. אומר רבינו מאיר, זה אותו דבר גם כן על המתים. המתים גם יש להם זכות להתפלל, אז אם הוא חסיד, הוא בעצם חי. אז אתה ניגש אליו ואומר, בוא תעשה לי טובה, תבקש עלינו, כמו שאתה ניגש לצדיק היום בחייו, אתה יכול להיגש אליו ולבקש ממנו שיתפלל עליך? אז אתה מגיע לצדיק ואומר לו, תבקש עליי גם עכשיו מהקדוש ברוך הוא. וכי אין לטעות בהם לקבלם באלוה, כן? זה לא שאתה מאמין בו שהוא נותן, חס ושלום, כיוון שהם נולדים ונפסדים לטבע הזמן. אין מה לטעות. אומר למה? אומר ככה, למלאכים אסור לבקש בכלל, זה השיטה שלו של רבינו מאיר. אומר למה? כי מלאכים, היות והם כל כך קדושים, אז אנשים יכולים בטעות לטעות ולחשוב שהמלאכים עצמם נותנים. אז לכן, אל תדבר עם המלאכים בכלל. אבל מתים, כן אפשר לבקש מהם, כי אנחנו יודעים שהם אחרי כל אנשים כמונו כמוך. ולכן אתה אף פעם לא תבקש מהם עצמם. אתה רק תבקש ממי? מהקדוש ברוך הוא בזכותם, או אפילו תבקש מהם, זה יהיה כמו שאתה מבקש מאדם צדיק שיתפלל עליך. אבותיי בקשו עליי רחמים. אז זה מותר, אבל לא יותר מזה. עכשיו, למה זה אני חייב להגיד, זה בשבילך, עוד פעם, בשביל, שנייה. בשביל שלמות הדברים, שאני לא יוצא זייפן או משהו, רבינו מאיר מנבון עצמו מסתייג מזה בהמשך. אני רק רוצה להביא שהנה אתה רואה פה מקור ברישוינים, ברישוינים, שבונה את זה מדברי חזל, שיש מושג כזה לבוא לבקש מהצדיק שיתפלל עליך. יותר מזה לא מצאנו, לבקש מהצדיק עצמו לא מצאנו. אבל לבקש זה המקסימום נראה לי, ככה גם נהוג בברסלב. בברסלב, מה שמקובל, זה שדבר ראשון, כשנכנסים לציון, אז הצדיק נמצא פה. כי אני התחלתי מקודם ולא השלמתי, אז אני מבקש סליחה על סדר הדברים, זה היה ככה. אבל אמרנו שבדרך כלל צדיקים, כשאתה מגיע לקבר, אתה צריך לבקש שאתם פרוטה לצדקה לטובת נשמה, שאתה תגיד לו שיבוא. יש צדיקים מיוחדים, יחידי הדורות, שאמרו מראש שהם יהיו תמיד בקבריהם. רב נחמן, לפני שהוא הסתלק מהעולם, אז הבת שלו התחילה לבכות, אז הוא אמר לה, מה את בוכה? זה כמו שאני עובר מחדר לחדר. היום כשאני בחדר אחר ואת מדברת איתי, אני לא שומע אותך? אני שומע אותך, גם אחר כך אני אהיה פה. אז המאיס רב נחמן אומר מפורש, אתה לא צריך לקרוא לי לתת פרוטה לזכה, אני כל הזמן פה. ולכן כשאתה נכנס לציון, אז כביכול רב נחמן יושב על הציון, על הכיסא, על הציון יושב, אתה לא צריך להידחף, אתה לא צריך לגעת בציון. אתה יכול לעבוד אפילו מרחוק, מרחק שמיעה, תתחיל לדבר איתו. תתחיל לדבר איתו, ומה? כמו אם היית נכנס לרב נחמן בחייו, מה היית מבקש? רב נחמן, תרפא אותי? לא, היית אומר רב נחמן, תביא ישועס מבעל הרחמים, כמו שכותבים בקוויטל, תמשיך עליי רחמים, תמשיך עליי ישועות, תתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אבוי זה בקשו עליי רחמים. עכשיו, זה נראה לי השיא שיש בישתת חסד קברי צדיקים. יש עוד חלק ישתת חסד שבכלל לא נגענו בו, שזה בעצם לקשר נפש בנפש ולהמשיך רוח, וזה כבר השתי דרגות העליונות יותר של הקונטרה של אדמו"ר מצוי, שמאוד קל ללכת איתו. אבל אנחנו מדברים על חלק של בקשת רחמים אצל הצדיק בקברי צדיקים, מה שכתוב בשולחן ערוך על ערב ראש השונה. המקסימום שיש זה לדבר עם הצדיק בעצמו אפילו, אבל לבקש ממנו שיבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. וזה כמו היות צדיקים במצוות הם קרויים חיים, אז הוא נמצא פה. הוא נמצא פה בפרט אם הוא הבטיח שהוא יהיה פה, או שקראת לו על ידי פרוטה לצדקות שמחכים לו פה, והיות הצדיקים רוצים את זה אז הוא ירד לפה, ואז אתה יכול לדבר איתו. תספר לו מה עובר עליך, תבכה. תספר לו את כל מה שאתה עובר, כמה קשה לך, ואתה צריך עזרה, ועוד אתה יודע שהוא כזה מרחמן, הצדיק רחמן, כי מרחם המיינה הגיים, והוא רוצה לעזור לך, והוא יבטיח על דברים מסוימים שאם תעשה אותם, אז הוא ישתתח לאורך ולרוחב ויעזור לך, אז הוא יעשה את זה. וכמה שיש לצדיק עם כוח בו, אילום עושה עליונים, ויש להם הרבה מאוד כוח, אתה יכול להגיע למצב של תריבות סיבה לא לך, לגדוי שמשור בארץ, של ישועות למעלה מדרך הטבע לגמרי. זה מה שכל איב עשה בחברון. זאת אומרת, זה הדרך שבה אנחנו יכולים להגיע. עכשיו, אני חייב אבל לציין שזה לא יצא מוזר, אז שאני לא יצא כאילו שמצטט רק חצי משפט. הרבינו מאיר עצמו מסתייג מזה. רבינו מאיר עצמו אומר שהוא מכל מקום אי נירס סבור הזו, על דרך האמס, ככה הוא לא סובר ככה, אומר כיוון, והראיה שלו שמכוחה הוא מכריע לא ככה, זה כיוון שלא מצאנו בכל המיקרו שיעשו ישראל ככה על שום צורה שבו אילום. אומר, לא מצאנו בתנך שיש ליהודים צרה, הם הולכים לבית כברות. רק מה מצאנו? שיצעקו לשם יסבורך לבדוי. כי אין דבר נעלם ממנו, והוא החויקר לב ובויכן, קלויוס, לא סייס, לאיש כדרוכוב. הוא אומר, אין, מכל המקרא, מצאנו התנהגות אחת, כשיש צרה, דברים עם השם יזבורך, צועקים על השם יזבורך. ולכן, למעשה הוא בהמשך, יש לו גם משהו מאוד מעניין, הוא נכנס מה זה כל הדבר הזה לעילוי נשמת. איך זה עובד, מה עובד. זה בעצם גם קשור לנושא שלנו. אז הוא אומר, אחרי שהערכנו בביאור זה, יש לנו לבאר מה שנהגו בצום כיפור, להיות נודרים שמן למאור, כן, מדליקים נר, בשביל הצדיק. מה זה? או לא בשביל הצדיק, בשביל האבא, בשביל אמא, בשביל סבא, סבתא, הם מדליקים נר, שמן למאור, מה זה הדבר הזה? או צדוקה, תורמים צדקה על נפשות המיתים. ואומר חזן הכנסת, ויותר מזה עושים כל מולי רחמי, והחזן נושא זה, על נדר על כל אחד ואחד, הנוסח שאומרים בזמנם, זה היה יפקוד השם אלוקי ארוחות לכל בשר, נשמת פלוני לטובה ולמנוחה, שרד פלוני או פלוני נודר בשבילו סך שמן למאור. זה היה נוסח של כל מולי רחמי של תקופת הראשונים. כן, היו אומרים, זה בעצם גם היום אצל הספרדים, אצל אשכנזים, כולם אומרים את זה, נוסחות כאלה ואחרים, את הדבר הזה כל מולי רחמי, בעבור שפלוני נדב שמן למאור לטובת נשמתו. בגן עדן תהי מנוח, לא חיים בעל לא רחמים, נכון? יש חזנות יפה. ויש שואלים ואומרים, איך נראה לומר שמי שמת כבר וקיבל דינו או גמולו, לפי מעשיו, נכון? כולם שם משלמים על כל מה שעשית, לא עשית, לפי מעשים. יטיבו לו עתה, עכשיו פתאום יהיה לו טוב, בשביל נדר בנו או ביתו או קרובו שנודרים עכשיו. והנה אמרו, חטאת שמייסו בעולה, עולה מי סועז לה? אין כפרה למתים. יש על אוכל בקודשים. חטא שמייסו בעולהו, נכון? מה די חטא שמייסו בעולהו? אחד מחומש חטאיס המייסויס, נכון? אין לכפרה למתים. למה אתה לא מביא את החטא עכשיו לבית המקדוש? כי אתה לא יכול לכפר על מת. הוא מת, זהו, אין לו כפרה. אז איך אתה מגיע היום, מדליק נר בשבילו, או תורם שמן למאור בשבילו, או תורם צדקה בשבילו, והחזן עומד ואומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות, בשביל שתרם. מה זה? איך זה עובד? איך הדברים האלה עובדים בכלל? ויש להושיב. כי נהגו מנהג זה על פי מה שנמצא בהגודס, בקישרוין ומעשי הבונים יוקל אוינש האובויס. כמה שהילד יותר צדיק, יש יותר העונש של האבא נהיה יותר קל. ואין להרחיק סברה זו. הוא אומר, זה מנהג שעם ישראל נוהג, וזה נמצא על פי הגודס, על פי הגדתס, שאתה רואה בהגדתס שעל ידי שהילדים מכשירים את המעשים שלהם וילדים מתנהגים יותר טוב, אז משמיים מרחמים על האבות. הוא אומר, ואין להרחיק סברה זו, זה לא דבר לא נכון, זה דבר נכון. הוא אומר, למה? כמו שנראה שזכות האבות עומד לבנים לאלפים, כמו שמוצאים במקרא, נויצר חסד לא אלפים, נויצר חסד לאלופים. זאת אומרת, אם יהודי עשה מצווה, זה נשמר לאלפי דורות. ונאמר, וזוכרתי הסבריס יעקב, הסבריס יצחוק, ונאמר, זכור לעבודך, או לאברום, ליצחוק וליעקב. אתה רואה המון פעמים, גם במקרא, שמבקשים בזכות האבות הקדושים. וכן רבים, העיר פני המזרח, עד שבחברון. אפילו שמזכירים את העיר חברון, כבר מעוררים רחמים. יש גם שם הריג'ינר, שכשמזכירים את העיר ברדיצ'ב, זה כבר מעורר רחמים. אבל מסתום הוא לקח את זה מהמשנה, שהמשנה אומרת שהיו מזכירים עד שבחברון, אפילו אקראי, כאילו חברון מואר כבר, כאילו כשהם מסתכלים בבית המקדוש, של להזכיר את חברון. זאת אומרת, להזכיר מקום שגרו בו צדיקים, או קבורים בו צדיקים, זה כבר זכות אדירה. זה מירון. להגיד מירון כבר מביא שפע. להגיד, אפילו להזכיר את השם המקום שבו הצדיקים נמצאים. אומר, מה זה הדבר הזה? זה משנייס, זה דברים שככה זה. וכן רבים, ועם זכות האבות תועיל לבנים, שלא גרמו מאותו זכות דבר. הוא אומר ככה, תסתכל. למה שיועיל לי משהו שאברהם אבינו עשה? אני עזרתי לאברהם אבינו לעשות את זה? הייתי חלק מהסיפור בכלל? סבא שלי עשה מסירות נפש נפלאה בשביל הקדוש ברוך הוא. סבא שלי מסר נפש על קידוש השם. אני עזרתי לו? לא הייתי פה בכלל, נולדתי 70 שנה אחרי שהוא נפטר בשואה, מה אתה רוצה ממני? לא 70 שנה, פחות, אבל לא משנה, כי היום שקורא 70 שנה. אז מה זה קשור אליי? למה אני אמור לקבל שכר, זכות, הצלה, סיוע, משהו, בזכות זה שהוא עשה דבר טוב? אם אתה עזרת לעשות טוב, מגיע לך, אבל אתה לא עזרת, לא הפרעת, גם זה משהו, אבל כלום, מה הקשר שלך לסיפור בכלל? ויביס את הגיבור המחוטן, כמו שאומרים ביידיש. מאיפה אתה המחוטן שלו? מאיפה אתה? מה הקשר שלך אליו בכלל? רק מה, אתה רואה בכל זאת שהזכות נתפסת, וזוכרתי אז בריסי עקוב. אתה רואה שאתה עד מוישה רבינו עומד וממליץ זכות על עם ישראל ומבקש זכויר לעבודך או לעברום, ליצחוק או לעקוב. ואתה דבר עליהם, זה מבקש בזכותם. הוא מבקש בזכותם, זאת אומרת שיש משהו כזה, שאפילו זכות אבות לבנים תזכור. אומר, ואם זכות האבות תועיל לבנים, שלא גרמו באותו זכות דבר, כל שכן שזכות הבנים יועיל לאבות, שהם הגורמים להם הזכות ההוא, שגידלום לתלמוד תורה, ולמעשים טובים, וללכת בדרכי השם. בטח שהם אחראים. אם אתה עומד בבית כנסת ותורם כסף לעילוי נשמת משהו, אתה עושה מצווה לעילוי נשמת אבא שלך, סבא שלך, מי שלא יהיה, ברור שהוא קשור לעניין, כי אם סבא שלך לא היה מחנך את אבא שלך בדרך נכונה, אז זה לא היה קורה. אם סבא שלך לא היה יהודי ירא שמיים, היה מתחתן עם גויה, לא יודע מה, אתה לא היית פה, לא היית בבית כנסת, זה ודאי, נכון? זאת אומרת שבסופו של דבר המצוות שלו, החינוך שלו, התלמוד תורה, מעשים טובים, בעיקר מדברים פה על אבא ובן, כן, שזה הרבה יותר משמעותי, הם גרמו לך גידלום לתלמוד תורה ולמעשים טובים וללכת בדרכי השם. וכשהבנים או הבנות נותנים או נודרים ומקיימים למצווה בשביל אבותם, הוא נחשב להם כאילו הם בחייהם ציוו אותם על זה. והוא יתעלה, יודע הכל, חוקר לב ובוחן כליות, לא ייפלא ממנו כל דבר להטיב לאשר ירצה. אומר, הלא תראה כי בהנהגה רעה לבן נענש האב אף על פי שהוא צדיק, לקרוא אותו רשיה בן רשיה. רגע, בידוע גם הסיפור סיני כותב את זה, אפשר להגיד רשע בן רשע על מישהו שאבא שלו היה צדיק גדול, שאני לא מתכוון שהוא רשע בן רשע, כן? אני מתכוון ש... איך אומרים, כשאתה קורא ל... אני
אומר
שרשע
בן רשע, אם הוא רשע, סימן שיש לו שורש,
כן, לא, יפה, אבל למעשה, בראשונים זה הולך פה, גם בסברסלים וגם פה, הוא הולך יותר שרשע בן רשע זה הגדרה לבן אדם עצמו. וזה עונש לאבא, שיש לו כזה ילד, שבהנהגה רעה נענש אב. זה גם ביקור לו מלטיחת כבוידי, וסוידו מלטובי נפשי, מה שיין כבובינו מבקש. ועוד יש לו, מה? כי נהגו לינדור על מיידה גרסינה בפרק בסדר, אומר, קדיש ברוך הוא יודע שהצדוקה שלך עכשיו, יש לאבא שלך חלק בזה, ולכן הוא יעזור לו. לכן הוא ייתן לו שפע, הוא יעלה אותו, יזכה אותו בדין ויעלה אותו בזכות הדבר הזה. ועוד יש לו אמר, כי נהגו לנדור על מי דגרסינה בפרק בסר למסך הספייר, אומר ליטאים ונוסן, אדם שאמר שהוא ייתן צדקה ונתן צדקה, נותנים לו שכר אמירה ושכר מעשה. אמר ליטן ולא הספיק ליטן, נותנים לו שכר אמירה כשכר מעשה. לא אמר ליטן אבל אמר לאחרים ליטן, נותנים לו שכר על כך שנאמר כי בגלל הדבר הזה, הדבר לשון דיבור, עצם זה שדיברת לאחרים שיתנו והם נתנו, אתה מקבל שכר על זה. לא אמר לאחרים תנו, אבל הניח דברים טובים, מניין שנותנים לו שכר על כך, שנאמר כי בגלל הדבר הזה, אפילו אם אתה גרמת לזה, אתה כבר תקבל שכר. נראה מזה שאפילו לא אמר ליתן, הוא לא אמר תתנו צדקה, אחרי שהניח לבניו או ליורשיו דבר שיוכלו ליתן בשבילו, שיש לו שכר על זה. אם מישהו לקח את הירושה וחלק מהירושה או חלק מכסף שגדל מהירושה או מפירי פירות שהיו קשורים לירושה, הוא נתן משהו לצדוקה, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך, אז כבר אותו אדם זוכה. ולכן יש זכות גדולה מכל מקום, אין להרחיק דבר זה. ורחמון אלי בבואה אומר, נכון שזה לא כתוב מפורש בחזל בשום מקום, אבל אפשר להבין את זה, ולכן אין להרחיק את הדבר הזה. להפך, זה מנהג טוב, ולנהוג בו, לתת בכלים עלי רחמים, אם זה שם אל המויר, אם זה צדוקה, או מה שלא יהיה, יש בזה דבר גדול, וזה זכות ורחמון אלי בבואי, בלבד שיכוון לי בו לשמיים. שלא יהיה גאווה או תאווה או כל מיני תחרויות אחרות, אלא שיהיה באמת מתוך מטרה טובה, ושם יעזור. אומר, מביא הלאה... יש, הוא מביא עוד ועוד ראיות פה. נראה מזה, כינו, שנייה אחת. אומר שעוצילה, אני אקצר קצת, פשוט הזמן לא נותן לנו יותר מדי. אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים לעתיד לבוא. וכשנותנים, כתוב באגודה, אגדתס, כן? כשנותנים כוס של ברכה לברך לאברהם אבינו, אומר, איני מברך, שיצא ממני ישמעאל ובני כתורה. כשנותנים ליצחוק, יאמר, איני ראוי לברך, שיצא ממני איסוב. אומר, ראי תראה כי בקלקול מעשה הבנים, נאנשים האבות ומתמעט כבודם. כל שכן כי בזכות הבן יזכה האב לגמול טוב, כי מידה טובה מרובה ממידת פורנות שגדלו על זה, כמו שכתבנו, גדלו על זה. למעשה, לכן כל מעשה מצווה שהילד עושה זה זכות גדולה לאבא, וזה עילוי נשמה. מי שבונה על זה מאוד יפה זה היסד ושרש האבוידו. הוא אומר יותר מזה, כל מצווה שאתה עושה, אפילו אם אתה לא אומר לעילוי נשמס, לא תורם לעילוי נשמס או משהו, כל מצווה שאתה עושה, הוא אומר, אתה מקיים גם מצווה של כיבוד אבא. כל מצווה שבן אדם עושה, תמיד יש כיבודה וכיבודיים. למה? כי גם האבא והאימא שלו מקבלים שכר בשמיים, אז זה שאל שם עשה מצווה בכוח החינוך שלהם. יפה, ומה שאמרו שאין כפרה למתים, רגע, מה עם הגמורה בזבוחים? שאין כפרה למייסים, שחת השם מייסו בעולה למיסה אזלה, כי אין כפרה למתים. אז איך אתה יכול לחפר על אבא שמת, סבא שמת, או דבר גזל תרומה לעילוי נשמתו? הוא אומר, יש לחלק בין כפרה, גמורה, לבין מיעוט עונש איסורים או תוספת גמול. כמו שאמרו במדרש, בני בני שאמר דוד על מיטת אבשלום, תראים את זה? כשאבשלום נרצח על ידי, נפל בקרב נגד אבא שלו, ואז נרצח, ודוד המלך הרי הורה שלא יארגו אותו, ואחרי שיואב בן צרויה הרג אותו, אז דוד המלך הסתובב ואמר, בני בני אבשלום, אבשלום בני בני, מי ייתן מותי תחתיך, אבשלום בני בני. שמונה פעמים הוא חזר על המילה בני, וכל פעם שהוא אמר בני, הוא העלה אותו ממדור אחד של גיהנום, משבעה מדורי גיהנום, ובבני השמיני הוא הכניס אותו לגן עדן. כך אומרים חזל. וראיתי פעם מבן בשם רבי צדקה חוצן, אז הוא הסביר את זה, הוא אמר, מה הדבר הזה? רבי יהודה צדקה, שמעתי את זה, רבי יהודה צדקה בשם רבי צדקה חוצן, שאמר, מה הפשט בזה? הוא אמר, כי הדבר הזה הוא פלא, שאבשלום מורד נגד אבא שלו, דבר לא מובן. הוא אומר, ולכן הוא אומר, זה בני, זה לא מובן, אם ככה מה זה? זה משמיים, זה בני. כל פעם שאמר בני, זה היה לימוד סחוס על אבשלום, שזה לא יכול להיות שזה הבחירה שלו, הוא הרי בן שלי, חייב להיות שזה היה משמיים. אם זה היה משמיים, זה לא הוא. וככה הוא העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. אבל הוא אומר, אתה רואה פה שהוא ראה בשבעה מדורי גיהנום, והוא הוציא אותו מגיהנום והכניס אותו לגן עדן בכוח מה? בכוח תפילה. ככה רבינו מאיר מבין את זה, בכוח תפילה שהתפלל עליו בני. הוא מביא פה עוד דוגמה. הוא כמו שאמרו על אחר, שאחד מתלמידיו הצילו מעונש גיהנום, על רבי מאיר, נכון? שאמר, אני אציל אותו מגנום, איך אתה יכול לציל אותו מגנום? הוא מת, זהו, אין כפרה למתים. ובכל זאת אתה רואה, והתלמיד הוא כמו הבן. תלמיד הוא כמו הבן, ותלמיד לא חייב להיות תלמיד שיכיר אותו בחייו. אפילו תלמיד של שנים אחר כך. יכול עדיין להגיע ולהציל אותו מגנום, זה שנייה, זה לא אחד מתלמידיו הציל אותו מגנום, סליחה. רבי מאיר הכניס אותו לגנום. רבי יוחנן הוציא אותו מגנום. רבי מאיר אמר, אני ימות, אני אכניס אותו לגיהנום, שיתחיל את התהליך של הכפרה, והעלה עשן על קברו, ואז הגיע רבי יוחנן, שנים אחר כך, 400 שנה אחר כך כמעט, 400, 150 שנה אחר כך, ואמר, מה, חוכמה גדולה לשרוף את הקבר של הרב שלו? חוכמה גדולה כאילו שיעלה משם עשן? אני, מי ייתן שאני ימות, אני אחציא אותו מהגיהנום, וככה זה. רבי יוחנן, שמסתומה לא הכיר את אחר בכלל, אבל הוא שמע מדברי תורתו של אלישע בן אבויו במשך הדורות. הוא למד גם את תורתו, אז הוא תלמיד שלו. אז תלמיד הוא כמו בן, ולכן כמו שאמרו התלמידים קרויים בונים, הרי כי התלמיד שהוא כמו בן הציל הרב מעונש, והוא כמו אב. הוא לימד אותי לתורה, אז כל דבר שזכות שיש בי אני יכול להוציא אותו, אפילו להוציא אותו מגיהנים. לכן, או לקבל תוספת גמול, שהרב מתעלה בגן עדן לדרגה גבוהה יותר. ולכן אנחנו יכולים לעזור למתים בדבר הזה. ועוד יש לומר, טעם חטא שמייסו בעולה, או שם זה אומר משהו אחר. למה? כי כיוון שהפרישו מי חיים וננס מי אוינס מיסה שלא הספיק להקריבה, אומר, אז כמו אדם שרצה לעשות מצווה וננס ולא יעשו, הרי נחשב לו כאילו הקריבו מי חיים, ואינו צריך שיקריבו אחר מותו, כי הרי כבר נתכפר. שומע מה לחדש בסוגיה בזמוחים? כי הרי מי שרוצה לעשות מצווה ונאנס ולא יעשו, נעלו לו בכסף כי לעשו. אבל אדם הזה נאנס. אוי נסמיסה, יש אונס יותר מזה? לא. אז הוא נאנס ואוי נסמיסה. אז נחשב לו שכבר כיפר, אז למה להקריב עוד פעם? כי כבר נחשב לו שהוא כיפר. יפה. וכמו שאמרו, מחשב אותו בקשב ברוך מצב למה יעשה. אומר ואומרו על הרבור חילוק הבור, עבר על הסבר, עושה תשובה לזאת נשמעת, שמי חלינו, יש תשובה טוילו, יום הכיפורים החפר, יש משהו אחר, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים, הם מרקים, והעונש, הדבר הכי חמור שזה חילול השם, אז תשובה ויום הכיפורים ואיסורים תולים, ומי זה ממרקס? אז אין אדם הזה מת, אז התמרק לו הכל, אין טעם להביא כפרה למתים, לא בגלל שכפרה למתים לא מועילה, כפרה מועילה אפילו למתים, אבל לא צריך את זה, הוא כבר התמרק, הוא כבר נקי, אין צורך. ועל כך יוצא באילו נאמר שאין כפרה למתים, הם לא צריכים את זה. ואם הוא מאותם שנידונים בגיהנום כל 12 חודש, ואחרי כן נעשים אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, או מאותם שנידונים לדורי דורות, יש לומר שאותם אין להם כפרה לעולם. זאת אומרת, אולי יש רשעים מאוד מאוד גדולים, כמו קרקף תדולים, אנחנו צריכים לנגר אלה, שאין באמת אי אפשר לעזור להם עם כפרה גמורה, רק קצת לשפר להם את התנאים. אבל לאחרים אין צריכים כפרה, כי כבר התכפרו, כי המוות עצמו מחפר. ואומר, האמת היא, עונש הרשעים וגמול הטובים לא נוכל אנחנו להבינם ולבוא התכליתם, כמו שכתוב, כי גובו שומעי מאורץ, כי גובו דרוכי מדרכיכם. על כן טוב ונכון להחזיק מנהג זה, כן לתרום להם משמת המתים ונרות וכל מה שצריך, ולבלתי הרפות יד בני האמון, כי אפילו לדעת המניעים בזה, אומר, אפילו אלה שחושבים שזה לא נכון וזה שטויות והכל, הנדבות והנדרים מצווה רבה הם. זה מצווה גדולה, תכלס, מה קורה? הם תורמים כסף לבית כנסת. אז יש כסף לכוללים, יש כסף לאברכים, יש כסף לצדקה, מה הבעיה? תכלס זה מצווה, ודאי. גם כי בזה תתחזק אמונת השארת הנפש אחרי המוות. אומר, כשאנשים עושים כלם לרחמים, אז הם מחזקים בעצמם את האמונה שיהיה אחרי אדם מת, זה לא נגמר. אם לא תעשה שום כלם לרחמים ולא תלך לקברים להתפלל והכל, יכול להיות שתחלש האמונה בהשארת הנפש. אמר, ולכן חשוב, למרות שהמנהגים האלה אולי אפשר לפקפק בהם, כן חשוב לקיים את זה הלאה. הוא גמול טוב לטובים ועונש הרשעים. כשאתה מדבר על יהיה לו שכר, יהיה לו עונש, לשפר את התנאים שלו בגן עדן. עצם זה שאתה מדבר על גן עדן, גיהנום, עונש, שכר, מצוות עוזרות, עבירות מזיקות, זה דבר חשוב מאוד. וזאת האמונה, יסוד התורה והמצוות, ומחזיקים בהם עם מצדיקי הרבים, ועליהם נאמר, זאת אומרת, אלה שמחזיקים, הולכים לקברים, מתפללים שם, תורמים נדרים ונדבות למשמת המתים, מדליקים נרות, כל מה שצריך, שמן למאור. עליהם נאמר המשכילים הם מצדיקי הרבים, ועליהם נאמר המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. האמת היא שבאמת הזמן שלנו קצר, אז רק קצת מר מקוימס. הרשב"א בתשובה בחילי קי סימן ממתס גם מעריך בזה, וגם בחילי גזיין סימן טוב קוף למתס אומר שזה מועיל והכל, הוא מביא לזה כל מיני ראיות, עוד הרבה ראיות על פריאת חובות של מת, מביא מירושלמי, שכשם שהחץ יורה הקשת, כך מעלים צדיקים מגדינה של גיהנום. קיצור, כפר לעמך ישראל אשר פודיסו, אילו המייס, מביא המון ראיות לזה, מה רמחלבה בסימן י' זיין. קיצור, באמת, זה נושא מאוד מאוד רחב, אני לא נצליח לסגור אותו. זה בקסר מלכוס, מחזור וילנה. שם הוא מביא בהתחלה, זה רק מכתב יד. את התשובה הזאת של רבינו מאיר מנרוויינה, מאוד מעניין, אבל אני רוצה רק קצת לסגור את הפרטים פה בשביל שלא נשאר מפוזרים לגמרי. בוא נתמקד בנקודה של קברי צדיקים. ללכת לקברי צדיקים להתפלל, יש לזה מקום. הדרגה הכי גבוהה, מה שאני מכיר, זה להגיע לבקש מהמתים שיבקשו רחמים עלינו, כמו שמצאנו לפי גרסה מסוימת בקולייב, שקולייב בא ואומר בקשו אולי אבויסאי, בקשו אולי רחמים שנוצל מהצס מרגלים, וזה לבקש מהמייסים בעצמם שיבקשו מהקדוש ברוך הוא. וזה למה? כי היחס הוא למת כמו לאדם חי שנמצא פה ושומע אותך, פשוט תדבר איתו. זה המקסימום. זה מה שרצינו, מהלך אחד ברבינו מאיר מנרוויינה, שהוא עצמו מסתייג ממנו, אבל מביא שיש כאלה שסוברים ככה. אבל אומר, זה רק במתים, לא במלאכים. זה כשיטתו. עכשיו, למה זה? ראינו את רבינו חיים פלטיאל, שזה הקיצוניות השנייה, שאומר, ללכת לזה, משום לא אופן לו. אין שום טעם לדבר עם המתים על כלום. רק מה? המקום שבו הצדיקים קבורים, זה מקום שיש בו קדושה, ולהתפלל במקום קדוש, או לכבד את הקבר של המת אם ביזית אותו וככה תנצל. זה שתי האפשרויות היחידות. הבח מוסיף משהו באמצע, אומר שאפשר להשתתח ולבקש בזכות הצדיקים. כן? זה לא לבקש מהצדיקים, ולא כמו שרבן חיים פלטיאל אומר, פשוט להתפלל בקברי צדיקים, אלא לבקש בזכות הצדיקים התמונים במקום הזה. וזה אתה יותר רואה בשערי ציון, בכל הספרי תפילות, יש נוסח כזה. שהרבן שם עוזרני בזכות הצדיק התום הוא במקום הזה. למה זה? המעריל כותב מפורש, וציטטנו את זה מהירה בתוף קופי א', אל יעשי מגמתו נגד המתים, אך יבקש מהשם יזבורך שייתן אליו רחמים בזכותם. הפרימגודים שם כותב שבמענה לא שוין, בסידור, יש תפילות שאומרים על הקברים, מלשון התפילות משמע קצת שמבקשים מהנפש שיליץ טוב בעדינו. אז ככה מאיר הפרימגודים שיש כזה לושן, מהרמשיק מציין שלכאורה זה קשה מאוד, כל המושג הזה לבקש ממתים, אומר כי מביא מדרושים והכל, שהגיע לאדם צרה, זה ילקוט שימוני במלוכים, רמז ריש חוב בייס, הגיע לאדם צרה, לא יהיה קורא לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לקראי ני ועיניו, וכיינו אימר כוי לאשר יקרו בשם השם ימולת. אז לא להתפלל למלאכים ולא לצדיקים, אז למה אתה מתפלל? תפלל רק לקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, איך מועיל תפילה שמתפללים אחרים בשביל מישהו? איך זה מועיל בכלל? ומה זה? הוא מתרץ שהמתים מצטערים בצער החיים. רשי הרי אומר על הפסוק במדבר, ויוריו לנו מצרים ולאביסינו, כן, במדבר חוף, תסבוב, ויורי לנו מצרים לאביסינו, מכאן שהאבות מצטערים בקבר כשפורענות באה על ישראל. כן, אז הוא אומר, אם ככה אנחנו בעצם באים ומעוררים את המתים שהתפללו על עצמם, לא כי האדם לא יכול להתפלל מישהו אחר. טוב, מביא את הקיידה שהמידה של הקדוש ברוך הוא, שאם אדם מתחייב עונש, אבל עונש יפגע בצדיק, הקדם פרשת ואיגש כותב שהוא לא יעניש אותו. משפטי השם אמס, צודקו יחדוב. ואם אתה מקשר את הצדיק אליך, אתה בא אליו, מכבד אותו, ואתה עכשיו קשור אליו, אז היות והצדיק לא אמור לקבל עונש, אז גם אתה לא תקבל. אז להתקשר לצדיקים. תהיה בחברה טובה, בקיצור. אתה בחברה טובה, אז אנשים לא ירצו להריב איתך. אז גם לא יעניש אותך, כי החברים שלך לא צריכים להצטער. טוב, למה זה, יש גם תשובה במיחסי צחוק, יש בקבר שלך, סמסויפר, היה פעם ויכוח מאוד גדול. מה קרה? חלק מהאנשים שהתגיעו להתפלל בקבר שלך, סמסויפר, שמו שם קבית לך, עם השמות שלהם. והיה שם, הרי, סמסויפר, החסידים גם מעריצים אותו, וגם הליטאים. איך שמעתי פעם בסאטמר, אחד סאטמר אמר שם שהחסמסויפר היה כל כך גדול שאפילו המסנקדים אוחזים ממנו. כן, לך תספר לו שהחסמסויפר בכלל לא היה חוסיד. אבל בסדר, כאילו, לא, רבי דלה מג'יקב היה אומר שהחסמסויפר היה כזה גדול שהוא השיג את כל תרס הבעל שם טוב מעצמו. כי הוא טען שהחסמסויפר היה חוסיד, אבל הוא לא למד אצל אף אחד מתלמידי הבעל שם. אז איך הוא נהיה חוסיד? הוא השיג את הכל לבד, כי היה כזה גדול. אבל בסדר, ולמה יש לי? אז אצל, היה פעם ויכוח בקבר של החסמסויפר. הגיעו חסידים, שמו קבית לך, עם שמות על הציין. והיה שם אנשים אחרים, טענו, מה פתאום? כתוב במהריל, המספר על הקברי צדיקים, אל ישים מגמתו נגד המתים, מה אתה מגיש לו קבית? יבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים בזכות הצדיקים שיכנו אופור. מה שייך לשים פתקאות על קברי צדיקים? התפילות והבקשות הם לא לצדיקים, זה רק לקדוש ברוך הוא. קיצור, אז המנחסי צחוק, יש לו תשובה על זה, כאילו בגלל הוויכוח פנו אליו, וזה בחלק חס, סימן נון גימל, הוא מביא את העניין הזה, והוא, דבר ראשון, מביא את המערמשי כשהזכרנו, שאין דרך של המייסים כשהוא מתפלל, שהצדיקים שמצטערים בצער החיים ימליצו טוב בעדינו, וצדיקים במסוס הם קוראים חיים, אז כאילו, כמו שנותנים לצדיקים חיים, אבל הוא מביא דבר נוסף, הוא מביא דבר מאוד מעניין, הוא אומר, על מה דנים? על מה לעשות בקבר של החסמסויפר. הוא אומר, החסמסויפר בעצמו, בתשובס, בעירחיים, סימן קופס המחבוב, נביא בשם המערל, שהדרך להעמיד בתורגמן, מייליץ, בין מלך לאדיוט, כשהאדיוט, האדם הרגיל, לא מספיק חשוב לפני המלך, הוא לא יכול כאילו לדבר טוב לפני מלך, אז לכן מביאים מישהו מייליץ שיעמוד ביניהם. והיות ועם ישראל הם יותר פנימה ממהלכי השורס, הם לא צריכים מייליץ בפני הקדוש ברוך הוא, אז לכן כשאתה פונה למלאך ומבקש ממנו שיעזור לך, תתבייש, אתה הרבה יותר קרוב מהמלאך. זה כמו בן אדם, שר לפני המלך, פונה איזה מישהו מהרחוב, בוא תתווך ביני לבין המלך, מה זה? אתה הרבה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כועס יאמר ליעקב ולישראל, מה פועל קהיל? מלאכי השורס באים ושואלים את עם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא אומר? כל הצבא שמה לא מחכים לעם ישראל. קודש, 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 הם מחכים לנו שאנחנו נגיד, ואז הם ממשיכים. אז אתה בא מבקש עזרה ממלאכים? מה קורה פה? הוא אומר, ויותר מזה, כל יהודי, אל תרבץ דבר גבוה גבוה, כמו שהמלבים אומר, כן? כל יהודי, גם אם מדבר בלשון אלגים, אין לשון אלגים בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקבל בסדר פנים יפות, אפילו גמגום, אפילו כללות, שהאדם פשוט לא יודע איך לדבר נורמלי, אז הוא מקלל, כאילו לא יולי יעבו. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. אז מה אתה מביא מליצים? מליצים זה קטנות אמונה, זה התרחקות מהקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל אומר, אבל מה? הם שותפים, הם גוף אחד, הם נפש אחת. כשאחד מצטער, גם החבר שלו מצטער איתו, והמספר על חברו יצטרך שייך לעצמו יולוב. ולכן כשאני מגיע להתפלל בשבילך, או כשהצדיק מגיע מתפלל בשבילו, או מה שלא יהיה, אז בעצם הוא מתפלל על עצמו, זה לא מייליץ. לשלוח מישהו אחר להתפלל על הקדוש ברוך הוא בשבילך, זה בגידה, זה חוצפה, זה עוול, זה עזות פנים, זה ראות רוח. אתה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא בעולם, אתה שולח מישהו אחר? תאר לעצמך שהבן שלי עכשיו רוצה משהו, אז הוא מבקש ממך שתבקש. אתה הבן שלי. אני אוהב אותך, אני אתאבד בשבילך. אתה מבקש ממנו? אתה קורא לי איזה גוי מהרחוב שהוא יבקש? שהוא יהיה המייליץ? איך יכול להיות שאתה צריך לפנות למישהו אחר לבקש? אין דבר כזה. לא, אפילו יהודים אחרים. אפילו צדיקים. איך אתה? תדבר עם השם יסבורך. הוא הכי קרוב אליך, הוא הכי אוהב שלך. זה הקשר האמיתי. אשתך צריכה לפנות אליך גם דרך מתווכים. שלוש פניות בפקס 15 יום מראש. כן, ככה זה הולך. זה הקשר הכי אהוב בעולם. אז מה אנחנו מדברים? למה צריך מישהו אחר בכלל? אתה לא יודע לדבר, אני אוהב לשמוע אותך. כשתינוק קטן אומר טינה ובוק ובבא, אז אבא נותן לו נשיקה. למה אתה שולח אנשים אחרים? ההפך, זה הצער הכי גדול לאבא כששולחים מישהו אחר. אז למה כן? אז איך בכל זאת? הגמרא אומרת, יהיה לחץ על חכם ויבקש עליו רחמים. רק מה לא? תשתף עוד אנשים בצער שלך. כשעוד אנשים יבואו ויגידו, ריבונו של עולם, זה הצער שלנו. גם אנחנו אכפת לנו, גם אנחנו כואב לנו. כמו שילד אחד רוצה פרס, אז הוא מגיע יחד עם החבר, אנחנו רוצים פרס. אני יודע שעיקר אתה רוצה, הוא רק בא לעזור לך, אבל בסדר. אנחנו באים לבקש. ובפרט אנשים שאתה יודע שהם קשורים לקדוש ברוך הוא והם אהובים אצל הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו באים ביחד לבקש. אז זה הרעיון של תפילה בפני הצדיק, תפילה עם הצדיק, וזה שייך גם כן אצל מייסים, כי היות והמייסים גם יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא, אנחנו באים לבקש, תצטרף אליי בבקשה שלי לפני השם יסבורך, כי היות ואתה אהוב ואוהב של השם יסבורך, ואתה מצטער גם כן בצער שלי, אז בואו נתפלל ביחד. אבל חז ושלום, אם האדם בעצמו לא מתפלל ורק שולח אנשים אחרים, זה ביזיון, זה חרפה. מה הפכת אותי? לאיזה אכזר הפכת אותי? כן, תתפלל בעצמך. אני גם מתפלל עליך, אבל תתפלל בעצמך. ברוכה. למה יסך? סמסבו בדרושס, בדרושה לחס תמוז, טוב קופסה מחתס, כותב לפי זה. אומר, הגמור אומר בשבת קופי תס, כל המבז אתה מתחוכן, אין רפואה למקוסי. אז הוא אומר, המתפלל בעד חברו צריך שיחלה עצמו עליו שנאמר ויחל מוישה, כך כתוב שם. אומרת, לכאורה מה יועיל תפילה שלא על מישהו אחר, אבל העניין הוא שכל עם ישראל זה גוף אחד, נפש אחד, אז המחלה שלו כואבת לי, כן, המחלה זה שלנו, זה כאב שלנו, ולכן זה כמו שהפה של בן אדם מתפלל שהאצבע לא תכאב. הוא בן אדם מתפלל על הבן שלו, אתה מבין שזה תפילה על עצמו, זה לא תפילה על הבן שלו, על מישהו זר, זה תפילה על עצמו. וזה הכוונה, צורך שיחל לעצמו, יולוב אומר אחסם סויפר, לא צריך שיתפלל בשבילו, צריך שאתה תהיה חולה. כשאתה מתחוכם בצער, כשאתה מתחוכם חולה, אתה חולה, וכשאתה חולה תתפלל על עצמך, צריך שיחל עצמו, יולוב, תרגיש שאתה חולה ותתפלל על עצמך ותתקבל התפילה, כי אתה מתפלל על עצמך. אבל המבז אתה מתחוכם, אז אתה לא סובר שאתה נפש אחת איתו. אם ככה, ירפו עליהם הקוסוי. איך תועיל תפילה שאתה מתחוכם עליך אם אתה מבזה אותו, אתה לא מרגיש אחד איתו. אם אתה מחבא את המתחכם, יש לך הרצה את המתחכם, אתה מרגיש מקושר אליו, אז אתה והוא ביחד, אז הוא יכול להתפלל עליך, אז הצדיק מליץ זכות עליך. אבל אם אתה לא מרגיש קשר אליו, אתה מבזה אותו, אז איך הוא יגן עליך? איך היה הוורד של הרב ציטרון? הרב ציטרון היה חתן של הרוגצ'ובר. אז הוא היה, אמר פעם שכתוב שצדיק מגן על דורו כעץ, נכון? היש בו עץ עם עין, בתחילת פרשת שלח, צדיק מגן על דורו כעץ. הוא אומר, מה זה צדיק מגן על דורו כעץ? הוא אומר, כמו שהיה פעם כפרי אחד, שהלך לעיר. והוא ראה שם דבר כזה, מקל, שחור, הוא שואל, מה זה? אומרים לו, זה מטריה, פרסול. מה זה? מה עושים עם זה? אומר, אם יש גשם, מחזיקים את זה ולא נרטבים. איזה קסם, וואו, כישוף הדבר הזה. קונה, חוזר לכפר, מספר לכולם שיש לו משהו מיוחד, שבשיורד גשם, הוא יוצא עם זה ולא נרטב. מגיע גשם, כולם באים לראות, כולם ככה עומדים, נוזל עליהם, והוא יוצא, לוקח את המטריה, מנופף אותה ימינה, שמאלה, עושה נענועים, לא עובד. עדיין עם הניילון, עם הכל, כן, לא פתח אפילו, אבל לא עובד. חוזר, איזה ביזיונות עשית לי, לא מורי מסוני, שיקרת אותי, מחרת לי מקולקל, זה לא עבד, כולם צחקו ממני. והמוכר עדיין רואה שזה עם הניילונים והכל. אומר, אתה חושב שמטריה עוזרת בנפלופים? מטריה עוזרת אם אתה פותח אותה ונכנס תחתיה. הצדיק מגן על דורו כעץ. יש שם עץ, וואו, למה יש לי שמש? אבל יש שם עץ. זה שיש שם עץ לא יעזור לך. העץ יגן עליך אם תתכופף ותיכנס תחתיו. הצדיק מגן על דורו כעץ. אם אתה מתכופף ונכנס מתחת לצדיק, אז הצדיק מגן עליך. אם אתה מקבל את ההוראות שלו, שומע את העצות שלו, או מחזיק בעבודת השם בזכותו, אתה מכבד את הצדיק, אז אתה קשור לצדיק. אז אתה קשור לעץ הגדול. אם לא, זה יפה מאוד. גם אתה נמצא בעצם חלק מהאילן הקדוש. כולם חלק מהאילן הקדוש. אבל זה לא יגן עליך. זה צדיק מגן על דורו כעץ. אומר אחסם סויפר, אם אתה אכפת לך מהתלמיד חוכם, אתה מכבד תלמיד חוכם, אז התלמיד חוכם גם יכול להתפלל עליך. אבל אם אתה לא מאמין בו, זה לא יעזור לך. אתה מגיע לקבר של צדיק, ואתה לא מאמין בצדיק הזה, אין לך שום דבר איתו, אתה לא קיבלת ממנו תורה, לא מאמין בו, לא מכבד אותו, לא מרגיש חלק ממנו, זה לא יעזור לך, זה לא כלום. באמת לא כלום. למה זה? הסת מרוב, רק אם זה נסיים, הסת מרוב על הגאולה ועל התמורו, כותב משהו מעניין. הוא כותב שכל עניין ההליכה לקברים הוא רק לבני אדם גדולים וצדיקים שיודעים ומבינים את הסודות, את הקבולה ואת כל הדברים העמוקים, כי זה, כל זה עניין של הזדבקוס נפש בנפש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אומר, והגמור אומרת, יש לו ראייה מעניינת, אומר, יש גמור בבסרה, נולחס עמד א', שרבי בנוה היה מציין מערות. ואז הוא הגיע למערה של מועצה מכפלו והוא התחיל לציין את זה, כל הסיפור. אז הוא אומר שם, הרשב"ם כותב, רבי בנוה, אדם גדול וחשוב היה, לפי כך ניתן לו רשות להיכנס בקברי צדיקים. אבל אחר לוי, כדאמרין גדולים צדיקים במסופם יויסם ובחייהם. אומר ואמר שום מוסיף שלכן אליעזר עבד אברום, מי שזוכר את הסיפור שם בגמורה, אליעזר עבד אברום עומד בפתח המערה שנתמן אברום אבינו, די שלא ייכנס מי שלא ראוי לזה. זאת אומרת, אז אומר הסת מרוב, ועל הגאולה ועל התמורו, של ללכת לקברי צדיקים, זה רק אנשים גדולים וצדיקים שיודעים את הסוד של הזדבקות נפש בנפש. אדם גדול וחשוב היה, לפי כך ניתן לו רשות להיכנס בקרבי צדיקים, אבל אחר לא, כי נכסיב גדולים צדיקים ומסוף פעם יעשו מחייהם. אבל זה עוד שיטה, זה רק לשלמות העניין. אבל מה שוודאי שקשור אלינו, אם ננסה לסכם את הסיפור הזה של קרבי צדיקים, זה למעשה יש מקום להגיע לצדיקים, בפרט קרבי צדיקים מסוימים כמו קבר רוחל או קבר רב שמעון בר יוחאי, שכאן אנחנו יודעים ומקובל בידינו שיש בהם כוח תפילה גדול מאוד. יש גם קברים בחוץ לארץ שיש להם כוח גדול. זה, אם זה קבר חסון ספר בעצמו, דווקא על זה לא דיברו הרבה, אבל נהגו תמיד ללכת. קבר רמו בקרוקה, נהגו על ללכת הרבה שנים. קבר של רב מילח, הקבר של רב נחמן, הקבר של הבעל שם טוב, כתוב שזה ארץ ישראל. יש קברי צדיקים שיש בהם, אבילד ניקר, יש הרבה קברי צדיקים שאנחנו יודעים שיש כוח, רב מתחיל יוסף והאישביצר, זה עדיין בבירורים. אבל כן. כן, לא יודע, מהניסיון שלנו יש מה לנסוע לאיש בצר, כן. יש בצדי כתוב, יש מקומות שקברי צדיקים שיש בהם כוח גדול, שיש בהם המשוכה גדולה ושפע גדול, שהם נמצאים ורוצים לעזור למי שיגיע להתפלל שם. אבל האמת היא, יש עדיין הרחבת דברים, כל קונטרס השתתך צריך ללמוד יותר בעיון. ופה אנחנו מגיעים רק השלמה אחת, הנקודה של להתפלל בשביל המתים. זה גם כן, כמו שראינו בתשובה של רבינו מאיר, יש לזה עניין גדול מכמה וכמה סיבות, כמו שדיברנו. שם יעזור שזכוס כל הצדיקים שהיינו בקברים שלהם, וכל הצדיקים בכלל, החיים והמייסים תגן עלינו לגמר חסינתו ולשון התו ומסוכו לנו לכל בייס ישראל תמיד.